לשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי. קול חי,
קול חי תמיד איתי. חושבים קדימה עם יונתן שורק.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית מיוחדת ומרתקת מסדרת התוכניות חושבים קדימה בקול חי עם הרבלי גרוס שיושב כאן לצידי, יור קבוצת בסדנו, קבוצת השקעות מוכרת שפועלת בישראל ובעולם. שלום הרבלי, ערב טוב.
קודם כל, אתה עם מחליף פה מישהו, אם היית מחליף אותו לא היית, היית יודע שלא קוראים לי הרב. מי שקורא לי הרב רוצה מני צ'ק. לי קוראים אליעזר גרוס. אתה לא שמעת אף פעם את הסיפור עם הרב, נכון? אז אני אספר לך עכשיו. כשאחד הילדים שלי היה בן 4, מישהו, זה כבר הרבה הרבה שנים, זה בערך לפני שאתה נולדת, אני חושב, מישהו דפק בדלת ורצה את הרב גרוס. הילד, בן פחות מ-4, צועק, אבא, רוצים ממך צ'ק! אוקיי? אז זהו. אז אתה... מי שקורא לי הרב רוצה מני צ'ק, וזה בודוק ומנוסק כבר הרבה שנים. אז קוראים לי אליעזר גרוס, ואני, כן, אני המייסד של קבוצת בסדנו. מרגיש את עצמי באמת שליח ציבור. פנית אליי לפני התוכנית, אמרת לי, קודם כל שתדע עליי משהו, אצלי שום דבר לא מתחת לשולחן, הכל מעל. אז בוא נספר למאזינים שהתקשרת אליי, אמרת, טוב, אני מחליף מישהו, בוא נדבר, נכיר אותך. מה אמרתי לך? תכיר אותי תוך כדי שידור, נכון?
כן.
אז יפה, אז הנה, אתה מכיר אותי תוך כדי שידור. אז מה אתה רוצה לדעת?
קודם כל, מה זה הספר בערבית שמונח לי על השולחן פה?
הספר בערבית. טוב, אז אני אספר לך מהסיפור של ספר בערבית.
טוב, זה לא התכוונתי לחיקויים.
אז לא, אבל אני אספר לך. תראה, בתוכנית שלנו, היא ברוך השם מאוד פופולרית, אני מקבל עליה, עליה אבל התורים ביתד נאמן, אני כל הזמן מקבל מאנשים, כל הזמן דרישות שלום. היא פופולרית כי אני, זה לא תוכנית כלכלה פרופר, רק כלכלה והשקעות. אני גם ספר סיפורים של סייעתא דשמיא ודברי תורה וחידות וכל מיני דברים. ופה יש סיפור שאני חושב שסיפרתי אותו. לא בטוח, אני חושב שסיפרתי אותו ב... אני לא זוכר, אני... איך אומרים הגששים? 3 ימים לא הפסיק לדבר, אני ככה אזכור מה היה. אני כבר לא זוכר על מה דיברתי ומה לא. אבל בעיקרון, המלך של דובאי ביקש ממני לתרגם את הספר שלי לערבית. אוקיי? ותשאל איך אני מגיע למלך של דובאי. אז זה עוד מעט, אחרי שנכנס לעניינם, אני אספר לך איך זכיתי בפרס. הנה יש לך פה תמונה מהמלך של דובאי, אותו קרא מהמלך, וגם את התובנות שלקחתי אחרי זה לעבודת השם. אני אספר את זה עוד מעט. אבל בוא נתחיל, אז העניין של התוכנית הוא בעצם לדבר על השקעות, לאנשים מתייעצים, מתקשרים, לשאול מה אני חושב, מה לעשות. אני מנסה לייעץ, תמיד אומר לאנשים שקודם כל אני לא, אין לי איזה תואר של יועץ מוסמך, אבל בן אדם שנמצא 50 שנה בעסקים, אז זה קצת, איך אומרים, יש לו כבר קצת ניסיון אחד.
כן.
ושתיים, אתה שואל איך אני 50 שנה בעסקים, ואני נוהל רע ב-72? אני מגיל 6 בעסקים.
וואו.
כן. ואני כבר יותר מ-56. זה אחד. ושניים, זה תוכנית כיפית כזאת. האמת שגם אני נהנה. אז קודם כל, בוא תגיד את המספר טלפון.
כן, אז קודם כל, באמת מי שרוצה להתקשר לשאלות בהשקעות ופיננסים, יכולים להתקשר אלינו עכשיו לטלפון 03-500-9393, אני חוזר על המספר 03-500-9393, והאמת, הרבלי או אלי?
אליעזר.
אליעזר.
או כמו הנכדים שלי קוראים לי סבא אלי גזר.
אוי ואבוי. אני חושב שבאמת עכשיו זה הזדמנות, היום הזה, שדיברנו ככה בהתחלה על רעידות האדמה וכאלה, כל התמורות והטלטלות שקורות בעולם, זה אחלה הזדמנות להיכנס לעולם ההשקעות והפיננסים, שזה גם דבר...
אבל לפני כן, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו בסדנו בודקים את ההאזנה לתוכנית, לכל תוכנית שאנחנו עושים, יש לנו דרך לבדוק אותה, אז אני אתן לכם מספר טלפון למאזינים, תרשמו את המספר, 02-508-99-75, אני חוזר, 02-508-99-75, במספר הזה, מי שרוצה, מי שיש לו, מעל 100,000 שקל להשקעה, ומעוניין לשמוע מאיתנו בלי שום התחייבות, מתקשר למספר הזה מצנתק. זאת אומרת, במספר
מחייג
הזה,
ומנתק.
מחייג ומנתק, ואנחנו בימים הקרובים מתקשר אליו, אנחנו מגרילים בין כל המצנתקים 1,000 שקל. אנחנו ככה, בתוכנית כזאת, מקבלים כמה לידים של אנשים רציניים, וגם בודקים כמה התוכנית הזאת שווה לנו להשקיע את הזמן, כי אנחנו משקיעים בזה לא מעט זמן בתוכניות האלה ובמעקב אחריהם. אז המספר זה 02-508-99-75, מי שיש לו מעל 100,000 שקל ומעוניין לשמוע, מתקשר ומצנתק, ואנחנו, יש לנו כבר מאזין על הקו? או שעדיין לא?
עדיין לא.
לא, אז אם אין לנו מאזין על הקו, אני רוצה להתייחס למה שאמרת, יש לי גם מאזינים שישירו הודעות, אני צריך לדבר איתם, לדבר איתם גם כן, או על ההודעות שלהם. תראה, עולם ההשקעות, קודם כל, בוא נתחיל מזה, שכל החיים שלנו זה הכל סייעתא דשמיא. מאלף ועד תף. גם הדברים הקטנים שנראים, מה שנקרא איזוטרים, חסרי חשיבות, גם הם סייעתא דשמיא. ואתה מדי צעיר, וכל גם החבר'ה בהפקה פה, להכיר את השיר, הכל בגלל מסמר קטן. מכיר את השיר הזה?
לא.
הכל בגלל מסמר קטן, זה היה שיר פופולרי לפני 50 שנה. השיר מספר שהיה איזה סוס, שליח שרחב על סוס, והיה צריך להודיע איזה דועה חשובה להציל את העיר, ונכנס לו מסמר ברגל, ואז הוא נפל, ואני לא זוכר את השיר אפילו, אבל מסמר קטן יכול להפיר לי שלמת, ואנחנו יכולים לראות את זה כל הזמן, בכל דבר שאנחנו עושים, איך דברים שנראים קטנים, וחסרי חשיבות, הופכים לדברים גדולים.
אבל זה גם להיות מחושבים ולנהל
אנחנו
סיכונים.
אנחנו מתקרבים, תכף נדבר על להיות מחושבים, מתקרבים לפורים, ואנשים לא יודעים כמה זמן לדעתך לקח הסיפור של במגילת, מה שלוקחנו במגילת אסתר 27 דקות לשמוע, על פני כמה זמן זה התפרס הסיפור של מגילת אסתר? אתה יודע?
כמה שנים?
כן, כמה שנים, אתה יודע? 13 שנה.
וואו.
אוקיי?
האמת, רציתי לזרוק 4, 5.
כתוב, אסתר מן התורה מניין, כבר אומרת.
אנוכי אסתר.
אנוכי אסתר, אסתר. עכשיו אני שאלת לך שאלה. אסתר זה עם א', ואסתיר זה עם ה'.
נכון.
מה זה התשובה? התשובה היא כזאת. בהבדל מחנוכה, שזה היה מעטים מול רבים, ורשעים מול ביד צדיקים, דרך אגב, מה זה רשעים ביד צדיקים? נומה למעטים מול רבים זה נס גדול, אבל רשעים, מי אמר שהם רשעים? בגלל שהם רשעים הם צריכים לנצח? התשובה היא שבדרך כלל הרשעים מנצחים, כי אין להם מעצור. אוקיי? הרשעים זה החבר'ה שמפגינים עכשיו בזה, אין להם מעצור, הם יעשו מסירות, הם יציאו דיבת הנורה הצדיקית, יש להם, הם נלחמים, הם נלחמים בצורה יותר אנושית.
יש להם ולכן, קווים אדומים.
אנחנו משתם קווים אדומים בדיוק. אז לכן רשעים ביד צדיקים, אבל אנחנו חוזרים, אנחנו קופצים מחנוכה.
עדה, עכשיו אני כבר יכול להגיד לך הרבה לי, בצורה ברורה.
אוקיי, כן. אז... עוד לא גמרנו, אבל אחרי שישמע, אתה תגיד הרב הגאון. בקיצור, בקיצור, אז בחנוכה הנס הוא ברור. אבל בפורים הנס הוא לא ברור. מה קרה פה? זאת אומרת, בפורים היה שרשרת של ניסים, שכל אחד בפני עצמה... לא,
קטן.
היה נראה, לא היה נראה נס בכלל. אז המלך התעצבן על אשתו, כעס עליה. לא רואים. אבל כשאתה מחבר את כל היחידות בפאזל, פתאום אתה רואה את כל התמונה השלמה. אז כמו בחיים, גם בכל דבר אחר, ובמיוחד בתחום ההשקעות. כשאתה משקיע, קודם כל אתה צודק מה שאמרת. יש שני סוגים של השקעות. יש אנשים שאני קורא לזה בעצם שלושה טיפוסים. יש את הטיפוס של המסעית, המכונית והאופנוע. אתה יודע מה זה? אני אגיד לך. המסעית זה אחד שנוסע על מסעית, הוא אומר, תשמע, אני רוצה לנסוע בטוח, אני גם יש בור בכביש, אני לא נופל, אני ממשיך לנסוע כי זה מסעית גדולה, אבל מה? אני נוסע לאט. אז ייקח לי להגיע לחיפה שעתיים, אבל אני בטוח אגיע. מצד שני האופנוע, הוא אומר, אני רוצה להגיע לחיפה ב-5 דקות. אוקיי, אני טס על האופנוע, אבל כל אבן מפילה אותי. אבן יוכל
להגיע לרמבה.
בדיוק. והמכונית, אבן לא תפיל אותה, אבל בור יכול לעשות לה נזק, וזה שלושה סוגים שמשקיעים. יש כאלה שהם בונקר ולא מעניין אותם, הם שמים את הכסף במה שנקרא בג'אנק, לא בבנק. אוקיי? יש כאלה שהם קונים אדמות על הירח או ככה חקלאית בגדרה או באפולה לפני אפשרה, ויש אותיות גדולות למטה, הקרקע אינה זמינה לבנייה, והוא עוד מתלהב מזה. אוקיי? הוא לא מבין שהיא גם לא תהיה זמינה בעוד 30 שנה. ויש כאלה שהם באמצע. רוב האנשים הם באמצע. הם לוקחים סיכונים מסוימים, אבל לא סיכונים בלתי נגמרים, הם לוקחים סיכונים מסוימים, וגם שם יש כל מיני range של סיכונים, ואתה יודע, אנחנו משתדלים לנהל את העבודה בשבילהם, בדרך כלל מצליחים, אבל מי שאומר לך שבכל דבר שהוא השקיע, הוא הצליח, הוא או שקרן, או טיפש, או שניהם ביחד.
כן, גם המסעיות מגיעות לאט לחיפה, זה גם דבר חשוב. יש לנו מאזין על הקו, אתה רוצה נעלה אותו עכשיו?
תעלה אותו.
שלום, ערב טוב למי? ערב טוב? אליהו, ערב טוב לך.
אליהו הנביא.
איזה קבלת פנים.
פעמיים, אתה יודע, אליהו זה פעמיים כוח בגימטריה, 56. לא, אליהו זה בן, זה 52, לא 56.
אנחנו לא שומעים אותך כל כך ברור, אם תוכל לשפר בבקשה את הקו.
אני אצא החוצה לגרם מהבית.
יאללה.
אופה. ועזב את אבי ואת אמו, ודבק ברדיו כל חי, והיה לבשר אחד.
כן, אבל אנשים עושים, מתאמצים.
מתחת לפרגולה.
מתחת לפרגולה, כן.
טוב, רציתי לשאול, האם יש מניות פה בארץ, שהן קשרות מבחינת חילולי שבת? יש איזה רשימה עם, עם איזה תעודה של רבנים שאומרים שכן? אבל תגיד לי אם נראה לך זה נכון.
קודם כל יש קרן שמתעסקת במניות קשרות, של איזה בחור מרמת גן. יש דבר כזה, בוא נתחיל מזה. עכשיו צריכים להסביר מה זה מניות קשרות, ולמה צריך מניות קשרות. אם אתה תחכה אחרי 10, אנחנו נעלה לבסדני, יש רב בחברה, קוראים לו הרב הגאון, הרב שלמה כהן, הוא דיין מוכר ומרצה לאתיקה יהודית, ואנחנו נעלה אותו לרעיון, והוא יסביר מה זה מניות קשרות, אבל התשובה היא, קיים דבר כזה, אני אפילו פגשתי את היהודי הזה, שמריץ את הקרן הזאת, ועשה לי גם רושם טוב, אבל להגיד לך כמה היא מוצלחת, אני לא יודע. מבחינה הלכתית, עשה לי רושם של אדם ירא שמיים, הוא רצה שאנחנו נמכור עבורו את הקרן הזאת, נשווק את זה עבורו.
זה שהשם שלו מתחיל באלף ושם משפחה צדי?
כן, ארס צדוק. אתה יכול להגיד את השם שלו, למה לא?
לא, אתה לא אמרת,
לא, אני לא זכרתי. כן, אני פגשתי את ארץ צדוק ועשה עליי רושם מאוד שבן אדם מאוד טוב, עוד בסדר.
מיזם חשוב.
אבל אנחנו לא נכנסנו לזה, כי אנחנו בסדנו לא יכולים להרוויח שם הכסף. העמלות הן כל כך קטנות שזה לא כלכלי בשבילנו. אבל אתה יודע, בהשקעות במניות, בבורסה, יש גם את החסרונות של כל הבורסה. כשאתה משקיע במניות ציבוריות, אז אתה עוד פעם אתה הולך לפי השוק, זאת אומרת, השוק, אם השוק עולה, אתה תעלה, ואם השוק נופל, אז אתה טיפול. מה שזה לא קיים במניות פרטיות, כמו אצלנו למשל. אבל אצלנו למשל, אבל במניות ציבוריות, אתה יכול, המימוש הרבה יותר קל, כי זה מה שנקרא זה ליקוויד. זה איך זה נקרא באנגלית, בעברית ליקוויד, נזיל. ובחברות פרטיות, זה לא נזיל. אז כל אחד... מה?
נשמע קצת מקוטע.
הפרגולה שלך סכן.
אני שואל, האם המניות שלך הן בסדר מבחינה הלכתית?
בסדנו זה כל החברה הקשרה, בסייעתא דשמיא נעשה ונצליח, יש לנו הכשר של הבד"ץ. הכשרות שלנו מבחינה הלכתית היא עוד ברמה יותר גבוהה מהכשרות של ארץ צדוק, בגלל שהכשרות שהוא לקח, זה אני לא זוכר של איזה בית דין, הוא היה חייב, בגלל שזה חברות ציבוריות, הוא היה חייב לקחת, להתפשר על כל מיני דברים שאנחנו לא מתפשרים, כי אנחנו לא מתעסקים בחברות ציבוריות. אבל זה לא אומר שזה לא קשר, כן? זאת אומרת, יש לו קשרות טובה. רק שאצלנו הרמה יותר גבוהה, בגלל שאנחנו מתעסקים בחברות פרטיות, אז יותר קל לשים את הגבולות, אפשר לשים את הגבולות ברמה יותר גבוהה, אבל אמרתי לך, הבעיה אצל, במניות, במה שהוא מתעסק, זה ששוק המניות הציבוריות, אתה צריך להבין, הוא הרבה פסיכולוגיה, זאת אומרת, הוא הרבה מושפע ממצב רוח, ולכן לפעמים חברה טובה, אתה תפסיד בכסף, לא בגלל שהחברה לא טובה, בגלל שהשוק נקרא שוק דובי ושוק שורי, עולה או יורד, או הפוך, אני לא יודע בעצמי מה זה הטוב ומה זה השור. מה?
מה הטלפון שלכם?
מה הטלפון שלהם?
של בסדו זה 1-800-801-801. אבל 801-801. אבל אני אומר לך, אני פגשתי את הארץ צדוק הזה, והוא עשה לי רושם מאוד טוב. בן אדם ישר, בן אדם אמין, קיים כבר כמה שנים. אני דרך אגב, מישהו רמאי ושקרן, אני גם בשידור חי אומר את זה גם כן. זאת אומרת, תסדי הנפס. אתה צוחק, אני כבר קיבלתי תביעת דיבה ממישהו פה, שאמרתי, נזרתי אנשים, והוא תבעתי בדיבה, והוא הפסיד דרך אגב. כי הוא פשט את הרגל באמת. אני בן אדם שאצלה הכל על השולחן.
טוב, תודה רבה.
שמעת? השם ישמור אותך, הצלחה וברכה בכל העניינים, אליהו.
תודה רבה, אליהו.
חן למור.
תודה רבה, ערב טוב. מאזינים אחרים שרוצים להתייעץ על הזדמנויות כלכליות.
כן, כן, זה בדיוק, בשביל זה אנחנו פה.
השקעות, מה שהם רוצים בכל נושאי פיננסים וכלכלה, יכולים להתקשר אלינו, 03-500-9393.
אני מציע שנצא להפסקת פרסומות, ונעלה אחר כך את ה... את המוריין הראשון שלנו, בסדר?
מעולה, מעולה. אנחנו נצא להפסקת פרסמות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, חושבים קדימה, עם יונתן שורק.
חזרנו מפרסמות, ואנחנו עם הרב אלי, עכשיו אני יכול כבר להגיד לך הרב.
תקרא לי הרב הגאון הצדיק, אחרת אני לא מסכים.
הרב הגאון הצדיק, הרב אלי גרוס, יור קבוצת בסדנה.
יש לי חבר באמריקה. יודעים מאוד מאוד עשיר, אבל כמה שהוא עשיר ככה הוא גם ענב. אז יום אחד אני אשאל אותו, תגיד לי אבי, תגיד לי אבי, אתה יודע גימטריה? הוא אומר לי, yes. אני אומר לו, how much is a קוף? הוא אומר לי, 100. How much is a שין? הוא אומר לי, 300.
כמה זה קוף, כמה זה שין?
אני אומר לו, how much is a ריש? לא, זה אנשים מבינים, בוא נעזוב.
אני יודע.
אל תזלזל במאזינים של רדיו כל חי. How much is a ריש? הוא אומר לי, race, 200. And how much is a race? אני אומר לו, race. אז הוא אומר לי, race is 200 שקל. Race is $200. נוקעת עשה לי. ודרישת שלום חמה, היה לי זום ממש לפני שהגעתי לזה, עם הגברת טליה, מניו יורק, היה לנו שיחת זום באיזושהי עסקה, היא אמרה שהיא תעלה, היא מאוד אוהבת לשמוע רדיו כל חי, והיא תקשיב לתוכנית, אז דרישת שלום מהאולפן בבני ברק לטליה.
טליה,
אם את מקשיבה,
דש.
דרישת שלום, כן.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך, יש לנו מרואיינים נוספים. לא,
לא, אנחנו רוצים להעלות את תומר כהן, מר תומר כהן. נתנו לך את המספר טלפון
כן.
שלו.
אז אנחנו נתקשר
אנחנו בינתיים עד שהוא מעלה, אז יפה. תומר כהן הוא מנהל בקבוצת בסדנו, הוא כלכלן בהשכלתו ופיננסייר, היה מבקר של חברת פסגות, בחור צעיר, יחסית, מבריק. אני רוצה לדבר איתו על ההזהרות של כלכלנים במשק, על הממשל, שהמדינה פה הולכת לחרב וכלכלה ו... וכו' וכו'. תומר על הקו?
תומר על הקו, תומר איתנו. שלום תומר.
תומר?
ערב טוב, אני שומע אתכם.
טוב, תומר אצלנו הוא מכונה טוימר, כי אנחנו דוסים, אנחנו טוימר. אז טוימר, שלום. אז אתה מזהה את הקול שלי, נכון?
ודאי.
את הצחוק בטוח אתה מזהה.
כן, 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 אני אוהב אותו, את טוב, הוא מיוחד במינו. אז תומר, אנחנו, אתה, באמת, אני מחזיק ממך בתור, באמת, בדור הבא של הכלכלנים, אתה תהיה בולט מאוד. מה אתה אומר על הסיפור הזה של הכלכלנים, שמזהירים מדירוג אשראי, מכל הסיפורים, מה אתה אומר על זה?
טוב, צריך להבין איך כלכלה בעולם עובדת. עובדת מנתונים ומציפיות. ציפיות שזה פסיכולוגיה, יש המון רעש, זה יכול לשנות טיפה את הפסיכולוגיה, ואת הנתונים בפועל, שהנתונים של מדינת ישראל הם מצוינים, לאין שיעור, יחד חוב תוצר עומד על 59%, נתוני אבטלה בשפל, תוצר לאומי לנפש בעלייה, הנתונים מצוינים.
עברנו את גרמניה ואנגליה וצרפת גם, נכון? או לא גרמניה, צרפת ואנגליה עברנו, נכון?
הנתונים, כן, והנתונים מצוינים, וגם במגמה טובה. עכשיו, צריך להסתכל על עוד נתונים. לדוגמה, השקל שממשיך להתחזק. לדוגמה, השקעות שנכנסות לפה. עכשיו, כלכלנים מזהירים, המכתב של הכלכלנים, עם כל הכבוד, ובאמת יש המון המון הערכה, הוא לא מכתב כלכלי, הוא מכתב עם אג'נדה, והיא לגיטימית, אבל זו אג'נדה שהיא לא כלכלית. מנסים להקיש שם בין פגיעה במערכות השלטוניות, לבין פגיעה בכלכלה. עכשיו, זה נכון, אם המערכות השלטוניות נפגעות, אז מן הסתם הכלכלה תיפגע, לא צריכו להיות כלכלה בשביל זה.
למה?
אבל
למה? בגלל שהוא לא, הוא שואל למה אם מערכות כלכליות שלטוניות נפגעות, בגלל שמשקיעים מחפשים יציבות. אוקיי? אני למשל, תן לי להשקיע בטנזניה. תציע לי לקנות קרקע בטנזניה בעשירית המחיר. אני לא קונה.
אבל דווקא במקומות האלה, אתה יש לך הרבה יותר שליטה, אתה יכול, אתה מקבל את הזכויות שלך, הממשלה חשוב לה הקשר איתך.
לא, אבל כן, אבל אתה לא יכול לדעת מחר יתחלף הממשלה, מחר יתחלף, כל האנשים שעשו כסף בכל המדינות באפריקה, אפילו ברוסיה, איך נהיו? כל אוליגרחים גדולים.
נכון.
כל מאיפה נהיו? מזה שממשלה לא היה יציב 3 שנים, הם השתלטו על חברות במהירות. אוקיי, אבל כמו
שהם נשרו, בגדול.
כמו שהם השתלטו, גם נהרגו אחר כך. אוקיי, אתה יודע כמה אליגרחים נפלו מהחלון במקרה? בלי סוף. אוקיי, אז אנשים משקיעים, חברות רציניות מחפשות יציבות. אוקיי?
כן. אני אתייחס לכמה היבטים ברשותכם. קודם כל, יש מחלוקת האם זה יפגע או יחזק את הדמוקרטיה. יש מחלוקת רצינית.
לא, אני חושב שזה יחזק. אני לא חושב שיש היום דמוקרטיה, זה הבעיה.
זה הדבר ראשון, אז לכן אני אומר שלא מדובר בבית של כלכלי, אלא פעם שהם מצעירים, מה שהם מצעירים, כמו שהמכתב של דגיסטים, מכתב האקדמיים, כל אחד יש לו את המכתבים שלו. מעבר לזה, אני שמעתי פרופסור נכבד בתוכנית אחרת, בתחנה מאוד מאוד גדולה, שעולה, מנסה להתחיל להסביר, ועם כל הכבוד, הוא נכנס לבית המשפטי, הוא פשוט לא מבין בזה, אוקיי? לא מבין, אי אפשר להבין בהכל, הוא פשוט מדבר כמו בור, זה היה לא נעים לשמוע אותו, לשמוע מישהו ברמה שלו, מנתחיל לדבר על נושא שהוא לא מבין בו, מתחיל לנסות להגיד שהקניין הרוחני אולי ייפגע, ולא הצליח, גמגם, גמגם, אוקיי? עכשיו, כמה ברשותכם התייחסויות? היו שני דוחות שהתפרסמו, אחד דוח של ג'יי פי מורגן, היו כמה דוחות, אני רוצה להתייחס לדוח של ג'יי פי מורגן, שזה בנק, אם אני לא, הכי גדול בארצות הברית, בנק הכי גדול בארצות הברית.
גם נתניהו התייחס
אליו. דאגו, כן, אני ברשותכם רק רוצה להביא נקודה אחרת מהפן שבתקשורת הממוסדת לא מראים, הם הראו רק את ההסתייגות של הבנק, אבל הבנק בעצמו אומר שיש לו המלצה ניטרלית על השקל, הבנק ממליץ להחזיק אגף במחר, מיתר חיים ממוצע של שנתיים, זה מה שהוא חושב שהתנודתיות תחלש, הם בעצם באים להגיד שלמרות החששות, זה רק עניין של אתם יודעים, של שנה, שנתיים, שתהיה פה איזושהי התייצבות, וכל המחאות ירדו, הם מדברים על ג'יי פי מורגן אומרים שברפורמה היא לופתה בפרשנות שהיא תחליש את האיזונים והבלמים.
שזה מה שאמרת בעצם פסיכולוגיה, היבט הפסיכולוגי שמתלווה לזה.
עכשיו מה הם עושים פה? ג'יי פי מורגן מצטטים את הפרשנות של מישהו אחר, זה לא דעה שלהם שזה יחליש את האיזונים והבלמים, הם אומרים שהפרשנות שיש בשוק הישראלי שזה עלול להחליש את האיזונים והבלמים.
במילים אחרות הם אומרים למוח. במילים אחרות הם אומרים להם, אתם פוגעים בכלכלה בעצם ההפגנות והמחאות והשיח שאתם יוצרים סביב הפגיעה בכלכלה.
אני אחרי זה אגיד לך גם עוד משהו לגבי זה. יש דוח שהיום פורסם של HSBC, ובכותרת, אני היום עכשיו קורא בישראל, היום רפורמת המשפט בישראל עלולה להוביל להידרדרות בסביבת ההשקעות. ושאתה קורא למטה באותיות הקטנות, על כלכלנים אומרים ככה, של HSBC, שזה בנק הבריטי, ישראל את התא, אנחנו עדיין רואים את הירידה, ירידה בדולר שקל. זאת אומרת שהשקל מתחזק, השקל מתחזק שהמדינה חזקה. תחזית סוף השנה שלנו עומדת 3.2. זה מאוד גבוה. דינמיקה המחזורית, מאזן התשלומים נותרה תומכת בשקל. עלייה האחרונה של התשואות היא סיבה נוספת אשר תומכת בשקל. אחרי זה יש להם איזושהי הסתייגות, שאי אפשר להתעלם, ההתפתחויות הפוליטיות.
שוב פסיכולוגיה.
ולקחו את ההסתייגות, לקחו את ההסתייגות, נכון, ושמו אותה בכותרת של העיתון. אבל את ההתייחסות האובייקטיבית, הכלכלנית, זה לא. כן. אוקיי? אז צריך לשים לב לשים דברים בקונטקסט. עוד דבר. אנחנו רואים אז כל פעם מראים, הבורסה יורדת, ויום אחרי זה הבורסה עולה, את הבורסה, שהבורסה עולה לא מראים. עכשיו, זה לא מקצועי, וזה לא רציני להראות יום, יומיים, שבוע, שבועיים של בורסה, כי בורסה זה דבר תנודתי, שיקום הבן אדם שיודע מה יהיה מחר בבורסה, והוא יהיה מיליארדר בשנייה, אוקיי? אין דבר כזה. זה לא, אי אפשר לדעת ממה יש ההשפעות, אוקיי? צריך לראות לאורך זמן, זה מאוד מאוד חשוב לשים לב לדברים האלה, אותו דבר יחס שקל דולר. עכשיו, התייחסות אחרונה לגבי הנושא, אני קצת סוטה מהנושא הכלכלי, אבל אני בעברי, הייתי גם מרצה נושא ה-BDS, לפני שהם היו מוכרים לזרים, לנוצרים, שבאו לישראל, וגם בכלל באוניברסיטה. כשמדברים הרבה 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 על כך שצריך להוציא את ההשקעות מישראל, או שזה עלול לפגוע וההשקעות ייצאו, בסוף הנבואה עלולה להגשים את עצמה, זה לא יקרה, כי הכלכלה פה חזקה. אבל זה עוד עניין של ציפיות, וזה לצערנו, זה נותן גם רוח גבית ל-BDS, שהם באים בכלל מכיוון אחר, של החרם על ישראל מכיוון אחר, אבל אתה לא יכול לעודד, במיוחד אם אתה בתפקידים בכירים, רמים, נבחר ציבור, מנהיג, לעודד באופן עקיף, הזיבה של השקעות בישראל.
כן, גם מי שאומר שזה מסוכן, אז הוא הופך את זה למסוכן, אנשים משקיעים חוששים להיכנס למקומות מסוכנים.
אני אגיד לך עוד משהו, תומר, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני לא רוצה להזכיר שם, אבל אתה ואני יודעים מי הכלכלן ששנינו מכירים מקרוב, והוא אדם באמת משכמו ומעלה. אני פניתי אליו, ביקשתי שיתראיין בתוכנית פה ויסביר. הוא אמר, אלי, אל תגרור אותי למגרש הזה, אני לא רוצה להיכנס לזה. וזה עוד בן אדם, אתה מבין ש...
עם רזומה עשיר מאוד.
כן, אבל יש פה פחד גם, זה מין כזה סוג
יש של... יש חשש, כמעט, אין הרבה כלכלנים מהימין שמניפים דגל, אבל אם 300 כלכלנים חתמו, ויש אלפי כלכלנים בישראל, אז אפשר להסיק שאלה שלא חתמו, חלקם לפחות, חושב אחר.
כן, אני לא מאמין בזה, חוץ מזה שאני גם מאמין, אתה יודע, תומר, אני בסוף מאמין בסייעתא דשמיא, לא ינום ולא יישן שומר ישראל, והכל יהיה בסדר. אגיד לך עוד משהו, עם כל הכבוד לכל הכלכלנים האלה, יש לי הרבה כבוד אליהם, אף אחד מהם מעולם לא ניהל עסק. לא נהג על המלגזה, ולא סידר את הסחורה במחסן, ולא הלך לנהל מסע ומתן עם מישהו ולמכור לו. כולם גיבורים בדיבורים בתיאוריות. בוא נראה אתכם בעולם המציאות, בעולם המעשה. בסדר? גיבורים גדולים.
חשוב לי רק להדגיש שהתיאוריות שלהם לא כלכליות פה, אלה תיאוריות שזה אידיאולוגית שלהם. זה לא כלכלי, הם תיאוריות כלכלי, הם לא מצליחים להסביר שאתה נכנס איתם, מה הפגיעה במערכת המשפט. הם לא יודעים, אני לא משפטן, אז למה אתה נגד?
אגב, אני אעשית אותך טיפה מהנושא. מה יש לך לומר על הטלטלות שעוברות על טורקיה, שהיא גם מעצמת ייבוא וייצוא לישראל, עכשיו אכלנו את הפירות היבשים.
מה יש עם טורקיה? איזה טלטלות עובד?
בניינים קרסו שם, מדינה בכאוס.
אבל זה לא, זה לא, זה אנחנו...
אני כבר אומר לך, אני גם כמי שמנסה כל הזמן להחצן את פנים היפות של ישראל, אני כבר יודע על משלחת שמתכוננת לצאת לשם.
יצא כבר.
אנחנו תמיד מציעים כל הזמן, גם לטורקיה, גם כשהיינו ביחסים לא טובים, גם להאיטי, כל מקום בעולם, כי זה הלב שלנו פה, ואנחנו אנשים רחומים ועם רחמים, ואנחנו תמיד עוזרים, וחשוב לשים לב לזה, לדעת...
והשלכות הכלכליות, יהיו השלכות כאלה?
חוד מזה שאולי נתחיל למכור את הרקות של סקייסבר, תומר.
אני לא יודע להגיד מה הנפק שם. לא יודע להגיד מה הנזק שם, אבל זה לא ברמה שזה הורס את המדינה, יש להם בעיות אחרות שם, שבעקבותן...
לסורים יש בעיות אחרות, חוץ מרעידות אדומה.
הסורים זה, בקטנה אצלו.
שם ארדואן באמת ממנה שופטים, מדיח מכניס עיתונאים לכלא, להגיד על שלטון ארדואן, זה בכלל לא להבין מה הולך שם, שם זה הנוהג. מכניס קטינים שחשבו לעשות להם הפיכה, דברים כאלה. גם הלירה הטורקית ממש נכנסת.
יש איזה סרט שהיה פעם, אקספרס של חצות.
אקספרס של חצות.
כן, זה על מישהו שעצרו אותו בטורקיה, סיפור אמיתי. שעבר שם בגיהנום בכלא, זה סיפור אמיתי, זה כן. טוב, תומר, תודה רבה. תמיד אתה, אנחנו תמיד נהנים ממך, לילה טוב, תודה רבה תומר.
אז נחזור שוב פעם למאזינים שרוצים להיות איתנו, להתקשר, להתייעץ בנושאים פיננסיים, כלכלה, שאלות, תובנות, חידודים, יכולים להתקשר אלינו לטלפון.
הם צריכים לחכות בסבלנות על הקו, שלא התייאשו, כי לפעמים הנה, היה לך פה שניים והתייארתו, מרוב שדיברנו, בסדר, אוקיי.
03-509-3993, 03-509-3993, אם יש לכם שאלות בנושא השקעות ופיננסיים, רוצים להתייעץ על הזדמנויות כלכליות.
אם אתם רוצים להתייעץ על שידוכים, אתם גם יכולים להתקשר אליי, אבל לא בטוח
זה גם כלכלי.
לא בטוח שאני יכול לתת לכם מיצה. ואני רוצה להזכיר את המספר של הצינטוק. אם יש לכם 100,000 שקל ואתם רוצים שניצור איתכם קשר, אתם מתקשרים ל-02-508-9975 ומצנתקים, 02-508-7795 ומצנתקים. אנחנו מכל האנשים שמתקשרים, אנחנו מגרילים 1,000 שקל, ככה אנחנו גם מנצלים את זמן השידור וגם בוחנים את כמות האזנות שיש לנו על הקו. אני רוצה לדבר עכשיו על, הגיעו לי פה לא מעט שאלות, והרבה מהן השאלות נוגעות לקנות דירה, לא לקנות דירה. מה לעשות? אז התשובה היא כזאת. התשובה היא שאין תשובה מוחלטת.
כמו בכלכלה.
ולא, זה מאוד תלוי בסוג של הבן אדם, ומה התוכניות שלו. הייתי ביום חמישי בחמת גדר, בערב, ויש אנשים ראו אותי ככה, בסדנה, בסדנה, יש לי שאלה, יש לי שאלה, זה כל מה קורה לי. ישבתי שם במים, כל רגע מישהו בא עליי. לא. לא, אי אפשר להגיד הרב, אני רק עם בגד ים, אוקיי? וזה חוזר על עצמת אותו דבר, ונתתי לאחד תשובה, ולשני שנתתי תשובה הפוכה. והשני, שמעת התשובה שנתתי לראשון, ואומר למה? זה נסבע, אמרתי לו, תשמע. השאלה היא, מי אתה ומה אתה, וחייבים להסביר את זה לאנשים שיבינו, שגם השקעות, אבל כמו כל דבר אחר, זה מאוד תלוי מהפוזיציה שאתה נמצא. השני האנשים שבאו לשאול אותי שאלה, זה היה, אחד שאל אותי, אחד הוא ספר. יש לו 1,000,000 שקל. הוא אומר, אני רוצה להשקיע את זה במשהו שיעשה לי אולי 5,000,000 שקל. אני אומר לו, אבל תשמע, אם אתה משקיע 1,000,000 במה שיעשה 5,000,000, יש גם סיכוי גדול שתפסיד את הכסף.
מה שדיברנו על האופנוע.
סיכון גדול שתפסיד את הכסף, כן? כי אין סיכוי. הוא אומר, לא אכפת לי. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מסכים, לא אצלי ולא במקום אחר, שתשקיע את הכסף שלך, ושתיקח עליו סיכון, אפילו לא סיכון יותר קטן. אמרתי לו, ואם אתה תעשה את זה, אני אבוא להרביץ לך. עד כדי ככה, אמרתי לו, תקשיב, אתה הרווחת את 1,000,000 שקל, שאלתי אותו קודם, מ-30 שקל, עשית 30,000 תספורות, שעשת את 1,000,000 שקל האלה. נכון שכרגע הכסף הזה הוא מיותר אצלך, אוקיי, שחסכת אותו בצד במשך 6-7 שנים, אבל אם אתה תפסיד אותו, יבואו לך בחלומות הלילה, כל ה-30,000 מסתפרים, אוקיי? השני, זה יהודי שקיבל ירושה של 8,000,000 שקל, בסדר? אז הוא אומר, אני רוצה לקחת את 1,000,000 שקל, כן, זה משהו מסוכן. אני רוצה להשקיע. למה? במקום 8 יהיה לו 7. לא יעבור לו 30,000 תספורות. זאת אומרת, אתה רואה את אותה שאלה, שאלו שני אנשים וכל אחד קיבל תשובה אחרת. זה דוגמה קיצונית למה שהיה לי ביום חמישי. כששואלים אם לקנות דירה או לא לקנות דירה, צריך לקחת המון המון דברים בחשבון. צריך לקחת בחשבון כמה הון עצמי יש לך. כמה יכולת ההחזור שלך של המשכנתא, והרי מריבית על המשכנתא עלתה, זה יעלה. מה הדחיפות שלך לקנות דירה? אנשים לא מבינים, אנשים אומרים, חבל, במקום שאני אשלם את הכסף על שכירות, יפה, אז אני אשאל אותך שאלה, יונתן. בן אדם שלקח משכנתא של 1,000,000 שקל, בריבית של 4.5% לשנה, כמה אתה חושב בתוך ההחזר של המשכנתא, זה כסף שהולך לו לאבדון על ריבית?
הרבה מאוד.
כמה כסף. זה הרבה מאוד? אני אגיד לך מאוד פשוט. כמה זה 4.5% מיליון, אתה יודע?
45,000, כן.
זה מה שזה עולה לו כל שנה. 45,000 שקל הולכים לפח. למה זה הריבית שהוא שילם? 4.5% לשנה. עכשיו תחשוב, זה כמעט 4,000 שקל בחודש. רגע, ואם אני שוכר דירה ב-4,000 שקל בחודש? שכרתי דירה ב-4,000 שקל בחודש.
זה הלך גם לאבדון.
זה הלך לפח, זה הלך לפח. זאת אומרת, אדם אומר, יש לי 1.5 מיליון שקל, אני אקנה...
אני משלם לעצמי, זה לא נכון.
אני משלם דירה, אני אקנה דירה, אני אקח את ה-500, יש לי 500,000 שקל, אני אקנה דירה ב-1.5 מיליון, ואלה דירה שלי. בסדר? אז על המיליון שקל שהוא לקח משכנתא, הוא משלם 4,000 שקל בחודש. אם הוא יזכור דירה שעולה 1.5 מיליון שקל, הוא ישלם 5,000 שקל, אבל על ה-500,000 שקל שהיה לו, הוא יכול לייצר, נכון שהוא יפסיד אליו, הוא יכול לייצר עוד 3,000 שקל אולי מהשקעות. הבנת? אז מה יותר כדאי? לכן, החשבונות הם לא תמיד נכונים. אי אפשר לתת עצה באופן עקרוני וכללי, ומבלי להיות, ותזכרו שאני מבין בהשקעות, אבל אני לא באמת מבין בנדלן. אני מבין בנדלן מזה שהתחלתי להתעסק עם זה קצת, ושהשקעתי בכל מיני דברים, ודרך אגב, בעצמי הפסדתי 3 פעמים בנדלן כסף. בעצמי כסף שלי הפסדתי 3 פעמים. מתוך 3 פעמים שהשקעתי כסף שלי הפסדתי. בהשקעות שבסדנו, הרווחנו הפסדו, אבל אני בעצמי כשהשקעתי 3 פעמים הפסדתי. אז באופן עקרוני, מה שאני שומע מאנשים מסביבי, שהם אומרים שעדיף לחכות לשבת על הגדר, כי הסיכוי שנראה ירידות או עצירות כאלה ואחרות, הוא יותר גדול מהסיכוי שנראה עליות.
וזאת באופן למה? אנחנו רואים עלייה...
בגלל שהמשק נכנס לסטגנציה, למצב בלתי ברור. אני כשלעצמי, אם אתה שואל אותי, אני חושב שמשקיעים במדינת ישראל, שמשקיעים בארץ ישראל, בדירות, במיוחד אם משקיעים בירושלים, או במקרות שהרבה אמריקאים, זה רק יכול לעלות. ואני אגיד לך גם
אבל
למה.
אבל גם ירושלים לא הגיעו לזה תקרת מיצוי ש...
תן לי להסביר לך למה. השוק הכלכלה זה בנוי על היצע וביקוש. אוקיי? היצע וביקוש. אם היו פה היום ברדיו קול חי 200 אנשים שהיו עומדים בדלת ורוצים להיות שדרנים, אז הם יכלו להעסיק אותך ב-1,000 שקל לחודש. למה? כי יש הרבה היצע. ואם אין שדרנים ואף אחד לא רוצה לשבת פה ולשדר, אז צריכים לשלם 100,000 שקל לבן אדם. כן. זה היצע וביקוש. אם יש הרבה תחרות, יש הרבה סוגים של במבה, אז המחיר של הבמבה יורד. ואם יש רק במבה מסוג אחד, אז הבמבה יכול לעשות את זה, לכתיב את המחיר שהוא רוצה. השוק, להבדיל ממדינות אחרות בעולם, שבן אדם גוי יכול לחיות בטורקיה ובסוריה ובאמריקה, יהודי, רובם רוצים, הוא חלק גדול מהם לפחות, רוצים לחיות בארץ ישראל. זאת אומרת, יש איקס אנשים, 15 מיליון איש, שהם רוצים לחיות רק פה.
כן.
וזה מדינה קטנה. כמה קרקע יש, אוקיי? ולכן, ההיצע יותר קטן מהביקוש, והמחירים יעלו כל הזמן.
אז אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אני אחזור ואזכיר למאזינים, שאם יש לכם שאלות בנושא השקעות ופיננסים, תתקשרו עכשיו אלינו לטלפון, 03-500-9393, 03-500-9393, הרב אליעזר גרוס נמצא כאן איתנו, ויוכל לייעץ לכם.
ומי שרוצה להיכנס להגרלה, ויש לו גם 100,000 שקל, 02-50-89-975, 02-50-89-975.
אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות, ומיד נשור.
עכשיו איתכם, חושבים קדימה, עם יונתן שורק.
חזרנו מפרסומות, ואיתנו על הקו, אילן כהן, שלום לך.
כן. שלום, ערב טוב.
שלום, אז דוקטור אילן כהן הוא גילוי נאות. קודם כל, הוא עורך פטנטים מבחירי עורכי הפטנטים בארץ. שתיים, הוא שותף בקבוצת בסדנו, למעשה המשקיע הראשון בבסדנו לפני 8-9 שנים. ושלוש, הוא חבר יקר וקרוב שלי, אולי החבר היקר והקרוב שלי ביותר. וארבע, אני דוס מבני ברק, והוא שמאלני מהרצליה, אנחנו חברים טובים, ואני מעלה אותו כמעט בכל תוכנית, כדי שיסביר לאנשים, אני כל הזמן מקבל שאלות בנושא, הצמא הזה למידע בציבור שלנו, בחוסר הידע, במיוחד בתחומים שהם כאלה, מאוד מורפלים, אוקיי? ואני כל פעם שיש לי תוכנית, היא קצת יותר ארוכה, כי זה הפעמים התכונות של המשעה, אני מסתדר להעלות אותו, שאני מצטברים שאלות בנושא של פטנטים.
אז אנחנו גם בכלל מעצמת פטנטים מדינת ישראל.
אנחנו מעצמת פטנטים, אבל החרדים לא כל כך חלק מהסיפור הזה, כי החרדים נמצאים כל הזמן בעולם שלהם, מייצרים, מביאים לי כל מיני קרש לחלה, מנגן, כל מיני דברים מתוך עולם התוכן שלנו, כן. אוקיי? פחות מהעולם תוכן הכללי.
זה פחות ב...
נכון, נכון, נכון. למרות שכמה טק עכשיו מנסה להכניס חרדים...
זה עדיין קטן.
בסדר, אוקיי, אני מאחל לו בהצלחה. כן. אני חושב שזה דבר מבורך. בקיצור, אילן, אני רוצה שתסביר בקולך שלך, כי אתה תעשה את זה הרבה יותר טוב ממני, מה התהליך של איך חושמים פטנט. זאת אומרת, איך מבררים הפטנט הוא נכון, אם יש פה איזשהו סיכוי, ו- 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 ומה התהליך?
אז רגע, אני חייב שניכם רק מילת פתיחה, שאתה יודע, אומנם את הגדרת אותי איש שמאלן מרצליה או משהו כזה, אני פשוט אדם מן היישוב.
לא נכון, כן. אני, אתה יודע, אבל זה קונטרה לדוס מבני ברק.
נכון, נכון. אנחנו תפיסות עולם שלנו לגמרי, אבל אתה יודע, כולנו בני אדם.
כן.
אז זה הכל. זה בלב ליבו של העניין.
אתה הצדיק החילוני שלי.
עכשיו ככה, עכשיו לגבי התהליך של הפטנט. תראה, פטנט, קודם כל רוצה לזכור, פטנט זה זכות, זה תעודה שמעניקה מדינה, אשר נותנת זכות לבן אדם להמציא על המצאתו. הדבר הזה דומה למעין רישום בטאבו טכנולוגי, כמו שאתה רושם נדלן בטאבו, אז רישום פטנט זה כמו כאין טאבו טכנולוגי, זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא טאבו, אבל רק רציתי לעשות
את זה. אני חושב שהדימוי שלך מצוין.
אבל הרישום הזה הוא רלוונטי לכל העולם?
לא.
לא, עכשיו רישום, הרישום הוא בכל מדינה, בכל מדינה שבו יש עניין לקבל הרעיון פטנט, צריך לרשום את הפטנט, או להגיש את הבקשה. ואז מקווים שהרשויות ירשמו אותו. עכשיו הרישום בניגוד לרישום בטאבו, שבעצם הליך פרוצדורלי, ברגע שעומדים כמה תנאים נרשם, הפטנט כדי לרשם דורש לעבור מספר מסוכות, דורש מסוכות, צריכים מסוכות גדולות, צריכים להוכיח כמה דברים. אחד, שהמצאה היא חדשה. דבר שני, שהיא לא מובנת מאליה, זה, אני חושב, במונחים של אני חושב שבחל הרוס, דבר קפיצת הדרך או משהו כזה שעשה המנציא, אם אני טעיתי בשמחתה למצל, אבל עשה המנציא שעשה זה קפיצת דרך, לא זה מין דבר טריוויאלי, רק לדוגמה, למשל, יש מישהו המציא כוס כחולה, זאת לא המצאה, כי כבר ידוע, כוס ירוקה. אז סך הכל צבעת בצבע אחר. אבל אם יש לו רעיון אחר, היה כוס מקרמיקה, ועכשיו מצאתי דרך לעשות כוס מנייר, אז זו המצאה למשל. אז עכשיו כדי לברר, עכשיו הפטנטים עצמם, ודאי אם רושמים אותם מחוץ ישראל, זה סיפור מאוד מאוד יקר.
למה זה סיפור יקר באמת, אילן?
יש פה כמה סיבות. אחת, איפה אני רוצה להגיע למה התהליך, שאלת אותי, לא הגעתי, אבל זה הרקע, אבל אני יכול להגיד למה הוא יקר, קודם כל, להגשת בקשה לפטנט, זה לא סתם שאתה מפקיד מסמך, צריך לעשות בשים שכל ומרבה מחשבה ותכנון וחשיבה אסטרטגית, ולהכין בקשה לפטנט סיפור יקר, בעיקר פה בשכר טרחה של אנשים שכמוני, אבל בנוסף ישנם אגרות, למשל, כל משרד פטנטי לוקח את האגרה שלו, עכשיו בנוסף, אם מגישים במדינה שאינה דוברת אנגלית, למשל, כמו סין או יפן או קוריאה וכולי, צריך לתרגם לשפת המדינה, או ברזיל, או כאלה וכיוצא באלה. לכן, גם
ואיך אתה בודק שהתרגום נכון, אילן? אתה הרי לא מדבר פורטוגזית.
אז אנחנו הולכים, גם זה מעלה את המחיר של התרגום, אנחנו הולכים לסוכן תרגום שעושות גם בדיקות איכות, אני לא מסוגל לבדוק, לא יכול. אני סומך על מי שאני שותן, ככה זה עובד.
אז זה בעצם לפנות לכל עשרות המדינות, ובשפתן, ולנסות לראות שהפטנטים...
כן. לא, כן, לא בכל מדינה, יש הרבה מדינות כמו ישראל שאפשר להגיש באנגלית, אבל יש רוב המדינות, הרבה מדינות דורשות בשפת המדינה, רוב המדינות,
אני מאמין שבאירופה כולם אנגלית, אבל יש לא מעט מדינות שאני...
לא לגמרי, לא נכון, לא הכל. יש מדינות, יש אמנות.
בצרפת זה בטח בצרפתית, איך שאני מכיר את המנובלים
האלה. לא, היום יש צרפת תלוי, יש צרפת חברה באיזה הסכם, שקרה הסכם לונדון, שאם קיבלת פטנט, אתה יכול להגיש לו גם באנגלית שמה. לא חשוב, אני לא אכנס לזה, אבל ספרד למשל אתה חיה בספרדית, בפורטוגל, בפורטוגזית וכו'. ויש עוד הרבה מדינות נוספות. עכשיו, יש הסיפור הזה בסך הוא מצטבר, עכשיו צריך לזכור, אני לא מגיש ומקבל פטנט, זה הידיינות ארוכה, לפי מסובכת ויקרה מול רשויות פטנטים, כדי יושב שם בוחן, בכל משרד פטנטים, יושב בוחן, דרך אבל אף אחד לא מגיש בעשרות מדינות, יש פי מדינות מרכזיות בדרך כלל, ויש כאלה לעתים נדירות שמגישים בהרבה מאוד מדינות, אולי עשרות, אבל הרוב לא. אנשים שמגישים בדרך כלל זה ארצות הברית, אירופה, בישראל, אירופה, סין, לפעמים יפן, הודו, אוסטרליה, אלה מדינות העיקריות שמגישים. עכשיו, יושב בוחן, בסדר, אוסטרלי למשל, לא אמריקאי, ובודק האם המצאר עומד בתנאים שקבע המחוקק. זה יכול להיות הזדמנות מאוד ארוכה ומורכבת, יש עירורים, יש הליכים של, 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 של כמו שיפוטיים, כדי לקבוע אם באמת עמדת בכללים, ואז צד ג' יכול להתנגד, בכל זאת סיפור מורכב, זה לא דבר שבדרך כלל, זה לא דבר שבדרך כלל, לכל התהליך, אנשים בודדים, קשה לעמוד במטלה הזאת, גם עם אנשים עשירים, דרך כלל יותר לחברות, למרות שאנשים בודדים יכולים לעשות את הצד הראשון, ותכף נגיד מהו, כדי אחר כך לגייס משקיעים, כדי שהם שיעזרו להם הצדים הבאים, שזה לא רק כמובן הפטנט, אלא זה הפטנט, ולהקים מיזם, ולגייס לו כסף, ולפתח את המוצר וכולי.
בקיצור, אם יש לכם איזה פטנט, אז תשקלו טוב טוב אם הוא שווה את כל המאמץ.
האמת היא, אז אני אגיד לך, אמרת מילה, אמרת משהו מאוד חכם ונכון, חלק מאוד נכבד מהמפגש שלי עם יזמים, זה להניע אותם מהרעיון. לא מהרעיון, זה להניע אותם מלעשות משהו, כי בהרבה מקרים אני אומר להם, תראו, אתם, ואלי יודע שאני לא סתם אומר את הדברים הללו, הרבה לא הצליח, כל מיני טעמים, לא כדאי ללכת על המוזר.
לא כל מגש מיוחד לשבת, לחלות של שבת הוא פטנט?
לא.
אז באמת אנחנו...
לא כדאי.
כן, אנחנו עכשיו צריכים לצאת לפרסמות, אחר כך חדשות, ולאחר מכן אנחנו נשוב. אני רוצה להודות לך, דוקטור אילן כהן.
אוקיי.
בהצלחה.
אז
אנחנו... ערב טוב לכם.
טוב, תודה.
מה? אוקיי, בבקשה, בשמחה רבה.
תודה.
ערב טוב לכולם.
רבה וערב טוב לך בהרצליה. אנחנו מיד שווים לשעה נוספת.
עכשיו איתכם, חושבים קדימה, עם יונתן שורק. חושבים קדימה, עם יונתן שורק.
חזרנו לשעה השנייה, אנחנו נמצאים כאן עם יור בסדנו, יור קבוצת בסדנו, הרב אליעזר גרוס. שנמצא כאן איתנו לדבר על נושאים כלכליים, אם מישהו רוצה להתקשר, להתייעץ בתובנות, שאלות בנושאי פיננסים וכלכלה, כמובן יוכל להתקשר אלינו למספר 03-593-93, 03-593-93, ואנחנו חוזרים לדוקטור...
שנייה, לפני שאנחנו חוזרים, ומי שרוצה, כמו שאמרנו, מי שיש לו 100,000 שקל ומעלה, ורוצה לשמוע מאיתנו על אפשרויות השקעה, מתקשר בבצנטק, 02-508-9975, 02-508-9975.
מצנטק, הכוונה מחייג ומנתק.
כן, מחייג, כבדיוק, ואנחנו כבר מתקשרים אליו. זה נותן לו גם אינדיקציה על כמות המאזינים בשידור. כן, ועכשיו אנחנו נחזור לדוקטור אילן כהן.
זה לנו שיחה מרתקת.
כן, בדיוק, ועצרנו באמצע, אז בואו נשלים את זה.
שלום, דוקטור אילן כהן, שוב.
דרך אגב, אילן, מגיע לך מזל טוב היום.
דוקטור אילן כהן איתנו?
כן?
שוב שלום.
מגיע לך מזל טוב, אני אמר לך יום הולדת היום, חג לאילנות.
חג לאילנות, לך מגיע מזל טוב.
כן, מגיע.
מי שלא יודע, מזינים לאיזה גודל.
אה, נכון, נולדתי נכדה אתמול בלילה.
מזל טוב. אני צריכה להביא עוגה.
נכון, 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 וואלה, אתה יודע מה, כבר שכחתי מזה, אתה רואה?
לכל זאת דס מבני ברק.
כן,
כן.
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 אז דיברנו על הרישום של הפטנטים וכל הבירוקרטיה שמסביב, אז באמת זה היה נורא מרתק, בוא נמשיך עם ה...
כן, אז אני אשתדל להמשיך במקום שבו עצרתי, אבל אני חושב שדבר ראשון מתחייב בבדיקה ראשונית כדי לוודא שני דברים. אחד, אין לי סיכוי לרשום פטנט. הדבר הזה חשוב כי מיזם טכנולוגי בעצם נדירות יצליח ללא פטנט, אבל גם אם אפשר לשום פטנט, השאלה אם ישר פטנט מספיק טוב, מספיק רציני כדי לתמוך במיזם. נכון בזה גם הרבה מאוד מקרים, אני גם משתדל לתת את דעתי על המיזם, ולא כל בן אדם מתאים לו להקים מיזם. אז גם את זה אני נותן דעתי. בכל אופן, זו הבדיקה הראשונית, כדי לבדוק אם אפשר לקבל פטנט, אנחנו עושים חיפושי מידע, יש מאגרי פטנטים, מאגרי מידע אחרים, אנחנו עושים הבדיקה, עושים חיפוש ראשוני, כדי לנסות להעריך את זה. ורק אם עברנו את זה, וחשבנו שהפטנט ראוי, אפשר להתקדם, אז נגיד, מתחילים להגיש בקשות.
הפטנט הוא בעצם רישום, הוא קניין רוחני של כל דבר באשר הוא? כאילו, יש לי רעיון...
אז כן, תראה, תשתנו לה בקניין רוחני, אז אני אסביר אותו. קניין רוחני הוא בעצם קניין שהוא יציר רוחו של האדם, ויש לו ערך כלכלי. עכשיו יש הרבה סוגי קניין רוחני, פטנט הוא אחד מהם, זכויות יוצרים למשל, יש עיצובים, יש זכויות מטפחים בזני צמחים, סמני מסחר, יש עוד סוגי קניין רוחני. אז אנחנו בעצם פטנט...
אתה יודע, ביהדות קניין רוחני זה תורה ומצוות.
בסדר, אז את זה לא רשמים, אתה רואה, זה נחלת הכלל. עכשיו, צריך להיות תחלת הכלל, לא כולם מקיימים את זה, אבל צריך להיות תחלת הכלל.
נכון.
עכשיו...
אמרתי לך שהוא הרב החילודי שלי, אמרתי לך. כן.
עכשיו, יש... איפה היינו? אז צריך, תראה, אז כדי... זה פטנט אכן, כמו שאמרתי, רושמים... מקודם לפני החדשות אמרתי שפטנט כדי לרשום אותו, איך כדי לקבל הגנה, תרשום אותו בכל מדינה בהם מתנים להגן. זה סיפור ארוך ויקר, אבל תחילת התהליך היא בדרך כלל בהגשת בקשה אחת ראשונה. לישראל היא בדרך כלל בישראל, כאשר הגשה בישראל נותנת תאריך שבעל תוקף לשנה שלמה, כדוגמה, אם אני מגיש בקשה, נגיד, בראשון במרץ בישראל, בראשון במרץ למניינם הכוונה, בישראל, אז אני יכול להגיש עד הראשון במרץ שנת 2024, ולצורכי חידוש, קביעת החידוש, לצורכי הקדימות מול אחרים, למשל, אם הגשתי אחרי שנה באירופה, אם תגידים דילמה מן הבקשה הראשונה בישראל, אני אהיה זכאי באירופה, לצורכי חידוש ולצורכי קדימות אחרים על התאריך שהגשתי בקשה בישראל. לכן הגשה הראשונה היא מאוד מאוד חשובה, אבל זה השלב הראשון רק. זהו, אני אתה רוצה שאני ארחיב על זה, או שמספיק עד כאן, או שזה כבר...
לא, אני חושב שהשלב הבא, אם מישהו יוצא, אנחנו נמשיך הלאה. אני חושב שזה...
כן.
השלב הראשוני זה בעצם, השלב הסינון הראשוני זה השלב הכי חשוב. ו... באמת אי אפשר, אתה יכול להסביר את זה יותר טוב מכל אחד אחר.
כן, גם, אני יכול להגיד שגם דרך אגב משקיעים, כמוך למשל, הקבוצה שלך, כאשר בודקים ביזם, חלק מרכזי וחשוב בבדיקה של הקדות השקעה היא ההגנה את הפטנט שהמיזם יש לו, או שעשויה להיות לו, כאילו, לא תמיד שלו עדיין פטנט, זה לוקח שנים לרשום פטנט, אבל בכל שבו כשאני פטנט, בסיכוי לקבל פטנט.
אם יש לי רעיון בתחום החיים השוטף, סתם רעיון שלי שיכול לשדרג את החיים של תושבי מדינת ישראל, זה נחשב פטנט?
תלוי מה. לא. זה צריך להיות
משהו מוחשי כאילו שאני מייצר אותו.
זה לא משהו, בסופו של דבר, משהו מוחשי לא בהכרח, אבל צריך להיות דבר שאתה יכול, דבר מסחרי תעשייתי, למשל, זה הדוגמה, זה יכול להיות, אם אתה משדרג, אתה עושה במים שהוא טוב לכולם, אז זה כמובן דבר, דבר תעשייתי שאתה יכול, אתה יכול לעשות, לעשות אותה, אבל אם למשל, הרעיון שלך הוא, תשמע, בוא תאכל שני שום כל בוקר, ובערב תלך שום מוקדם, וככה תהיה בריא יותר, זה אורח חיים, אז על זה אני לא תוכל לקבל פטנט. גם לא תוכל לחוף אותו, אלא תקבל פטנט. עכשיו, פטנט צריך להיות יכולת, לא בכלל תמיד דבר מוחשי, יכול גם להיות על, אפשר כמו על, על, על תוכנות מחשב, למשל, כן? זו בעיתים מזומנות. עכשיו, גם זה לקבל, זה לא תמיד מוחשי, וכו'. זה, כי אתה לא יכול להחזיק את זה ביד, אבל, אבל בכל אופן, כל דבר שהוא בעצם, כל המצאה, בעצם המצאה זה שאפשר להגדיר, פה אני גם מסתבך בעצמי, אבל בקיצור, כמעט בכל תחום טכנולוגיה אפשר לרשום, אבל, אבל לא רעיונות איכותיים מהסוג הזה, שאולי חשובים יותר מכל דבר אחר, אבל הם לא כלכליים, ולא אפשר אי אפשר לשוק אותם.
טוב אילן, תודה רבה. תודה רבה.
בשמחה רבה, אני קורא שלא סיברתי אתכם,
הערת את עינינו.
טוב, שיהיה לכם ערב טוב.
תודה רבה דוקטור.
מזל טוב אליעזר.
תודה.
זה באמת הדבר החשוב שאמר פה, זה לא כל איזה המצאה שלך או רעיון לאיזה קרש חיתוך לחלות שבת, עכשיו הופך להיות פטנט, אם אתה משוכנע שזה יהיה טוב, חזק.
בוא אני אספר לך סיפור. אנחנו לפני 10 שנים שהתחלנו ובסדנו את הנושא של השקעות, פרסמנו מודעות בעיתונים, כי מה שקרה זה, היו המון המון המון, אני לא יודע אם שמת לב, אני לא יודע כמה שנים אתה נמצא בתוך העולם הזה, בשוק הזה, אבל היה עד לפני 10 שנים, היו המון המון נפילות בציבור החרדי. כל מיני אברכים שהתארגנו לכל מיני דברים או אנשים, כל חצי שנה היית שומע איזה נפילה. זה נפסק. למה? רוב הנפילות שהיית שומע עליהן, זה לא היה שאנשים רמאים. זה היה שאנשים שהתארגנו לעשות כל מיני דברים ולא הבינו בזה כלום. הלכו כמה אברכים מהכולל, מצאו איזשהו רעיון שמצחן ביניהם, אמרו, יאללה, בואו נארגן כסף ונשקיע בזה. הם לא יודעים איך מתחילים להתנהל, וניהלו את זה בצורה לא נכונה, ולכן זה נכשל ונפל. והיו כאלה המון. אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו משנים את המשחק. אנחנו משקיעים, אפילו ולוקחים סיכונים, אבל הכל בצורה מקצועית לפי הספר. עם כלכלנים, עם עורכי דין, עם רואי חשבון, עם כל מה שצריך. ופרסמנו מודעה בעיתונים, ואמרנו, אם יש לך רעיון, יש לך משהו זה, תפנה אלינו, אנחנו נסנן לך את זה. קיבלנו 2,000 פניות, במשך תקופה של למעלה משנה, 2,000 פניות, בסוף השקענו ב2 מתוך 2,000. אוקיי? שגם ב2 האלה, נכשלנו בשניהם. אבל עשינו לפי הספר, דרך אגב, במיזם השני, ותכף אני רוצה, אבל זה סיפור בתור סיפור, במיזם השני שהשקענו, שזה היה חברה שנקראת כיסלב, שפיתחה טכנולוגיה להתרמות בבתי חולים, על סמך הטכנולוגיה שלנו, פותח נדרים פלוס, והשני, אני לא זוכר איך קוראים לזה, כן. שני החברות האלה, על סמך, אנחנו הסכמנו לתת את הטכנולוגיה שלנו לבית התוכנה, אותו בית התוכנה שפיתח לנו, הסכמנו, כי החברה כבר נכשלה, הסכמנו שיקחו את הטכנולוגיה והמשיכו אותה הלאה, וזה
אגב, זה היה רשום כפטנט?
זה היה רשום כפטנט, כן. אבל לא היה אכפת לנו, אז זהו, אמרנו, ואני הבנתי את החסד העצום הזה, שגם נדרים פלוס וגם הקהילות, השני, נדמה לי שהתחיל ראשון זה היה נדרים פלוס, נדמה לי שנדרים פלוס נתנו, אז זה בית תוכנה ממודיעין עילית, שפיתח את זה, ונתנו, הסכמנו ש... בקיצור, אז רק שאני אגיד לך, אני לא שוכח את זה שיום אחד התקשרת איזה גברת, והיא רוצה, יש לה פטנט, והיא רוצה שנבדוק אותו וזה, והיא חשדה שאנחנו נקוף אותה את הפטנט, והיא חתימה אותנו על ניירות, בלי סוף, ובסופו של דבר, סוף סוף, אחרי חודשיים של מסע ומתן, וניירות, ומסכמים, ועורכי דין, סוף סוף אחרי רבים, טטם, טטם, הגיע הזמן שהיא שולחת את הפטנט. אז הפטנט שלה הזה, עם סרטוטים, זה קרש גיוץ, שמה שקורה בקרש גיוץ, שאתה מגייס את הסדינים, או את הסמיכות, אני לא יודע את מה, את החולצות, כלומר אתה צריך ללכת לארון ולשים ולתלות. היא עשתה קרש גיוץ עם מדף נשלף, שאתה יכול לשים את זה על המדף את הדברים. ראיתי את זה, אמרתי לה, התקשרתי לה, אמרתי לה, גברת X, תראי, אני רק יש לי שאלה אחת. אם תשים כמה סדינים על המדף הנשלף,
הוא ייפול.
הרי הוא יתהפך הקרש גיוץ, נכון? איך את זה? היא אומרת לו, בשביל זה אנחנו פנינו אליה, פניתי אליכם, שאתם תפתרו את הבעיה הזאת. אמרתי לה, תקשיבי, וואי, וואי, יש לי בשבילך, את באמת בן אדם מבריק, יש לי בשבילך, אני צריך את העזרה שלך במה, היא אומרת לי, במה? אמרתי, תשמעי, שלשום אני קיבלתי פה ממישהו סרטוט של כיסא, שמחובר לו כזה חוט, אתה מושך בחוט, עושה משיכה קלה בחוט, והכיסא מתרומם באוויר, ולוקח אותך על איפה שאתה צריך. היא אומרת לי, ואיפה זה עובד? אמרתי, תראי, את המשיכה בחוט אני יודע, את כל השאר הזה שאת תצליחי לפתור. אתה מבין? אז זה, זה בעצם הסיפור. זה לא, זאת אומרת, שום דבר הוא לא טריוויאלי, ואני מפטנטים עושים המון, 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 המון כסף. אתה יודע, פטנט שנראה לך כלום, אתה יודע מה זה? אין חתול?
לא.
כשאתה נוסע בכביש, המהיר, יש כאלה על הרצפה, כאלה חתיכות מתכת שמעבבות, שמנתנצות.
כן.
זה נקרא אין חתול. זה סוג של מחזיר אור כזה, שמחזיר את האור של הפנסים, וזה, זה משהו קטן, אוקיי? זה עולה לייצר את זה חצי דולר, אני לא יודע משהו, כן? מי שהבציא את הפטנט הזה נהיה מיליארדר, לא מיליונר. למה? הוא מקבל רק סנט על כל אחד, אבל יצרו מאות מיליארדים של זה, אוקיי?
כן.
אז ככל שהשימוש של המוצר יותר רחב, ככה שני דברים, ככה יש פחות סיכוי שתמצא משהו כבר חדש.
גם זה אומר משהו לגבי הפטנטים, שלא תמיד זה צריך להיות משהו מורכב, איזה רעיון גאוני. לפעמים הפטנט הוא בדבר קטן וה...
נכון, לפעמים נכון. יש באנגלית ביטוי שאני אתרגם אותו לעברית, השטן נמצא בפרטים הקטנים. כן, the devil is in the details. אז כן, מה שאתה נכון משמו שאתה אמרת, אבל אני חייב לכם סיפור על...
על דובאי, על...
על דובאי, כן. Yeah, big in Dubai. טוב, אז הסיפור הולך ככה. אנחנו, אולי אבל, אני לא רוצה לעכב את הרב שלמה כהן, הרב של החברה, רצים לדבר קצת על כשרות בעסקים, תוכל להעלות את...
אחרי הפרסומות,
אז טוב, אז נתחיל לספר את הסיפור, ואחר כך תעשו פרסומות, אחר כך נעלה את הרב שלמה כהן. לפני שנתיים, בכל הייצוא הישראלי, ארגן משלחת לתערוכה הראשונה שהייתה בדובאי, של חברות ישראליות אחרי הסכמי השלום.
הסכמי אברהם.
אברהם אקורד. כן, הסכמי אברהם. במסגרת המשלחת היו בערך 40 חברות, מתוכם 8 חברות שבסדנו. אנחנו היינו המשלחת הכי גדולה, בתוך, הקבוצה הכי גדולה של החברות בתוך המשלחת. דרך אגב, מי שהיה מנכ"ל מכון הייצוא, גדי אריאלי, כשהוא סיים את תפקידו במכון הייצוא לפני חצי שנה, הוא הגיע להיות המנכ"ל שבסדנו. הוא היה אתנו מנכ"ל במשך 4 חודשים, והוא קיבל תפקיד של מנכ"ל מכון משרד המדע. אז הוא עזב אותנו.
אז עכשיו?
עכשיו הוא משרד המדע, הוא מנכ"ל של משרד המדע, הוא בקשר מצוין איתו, אנחנו אמרנו לו שעשו לפסת ההזדמנות הזאת כמובן, יביא מנכ"ל אחר בעזרת השם, הכל בסדר. מי שמנהל את העסק, אנחנו מילי הקודש ברוך הוא. בקיצור, על העניין, הגענו לתערוכה, ויש לנו שם דוכנים, והמלך ארגן תחרות סטארט-אפים. כל סטארט-אפ שרצת, קיבל 7 דקות לעמוד על הבמה,
ספיץ' כזה.
זה נקרא, כן, על עובד הספיץ', לספר על החברה, עם מצגת, עם זה. טוב, אחד הסטארט-אפים שלנו, 20 דקות לפני השואלים על הבמה, הוא מקבל פיק ברכיים. מה, אני אעלה לפני 500 איש? הוא אומר, אני לא רוצה לעלות. אמרתי לו, אתה לא רוצה, הכל בסדר, אני אעלה. בסדר, שלחו לי את המצגת, אני רואה מצגת 21 דפים. אמרתי, תגיד, אם שתגעו ב7 דקות, איך אפשר? בוא, נשלח לה, אני אעלה להיכנס לאינטרנט, אני אמצא את הסרט של החברה. מצאתי את הסרט, שלחתי את הסרט למרגנים, אמרתי, תעלו את הסרט, הסרט 2 דקות, אני אדבר על הסרט. אוקיי, מגיע התור שלי, מיסטר אלייזה גרוס, אני עולה על הבמה, והסרט, מסכנים לקריא את הסרט, והסרט הוא בהולנדית.
אוי ואבוי.
אני לא שמתי לב איזה שפה להוריד אותו. עכשיו, אני אמנם הולנדית שומע, אבל לא מדבר. אז עצרתי, סטופ, התחלתי לדבר עם הערבים על סייעת הדשמיה. אמרתי, אני יושב ראש קבוצת בסדנו, זה ראשי תיבות בסייעת דשמיה נעשה ונצליח, משקיעים רק הכל, הכל מנהל דק וזה, וגם סיפרתי להם שתי דקות על החברה גם באותה הזדמנות, ואז אנשים ככה מאוד, הערבים הם מאוד, מאמין, הם, יש להם אמונה. ואז אומר לי הנסיך,
גם זה מדינה מאוד דתית,
כן,
מאוד.
אומר לי, עולה הנסיך על ה, הוא מבקש לדבר, הוא אומר לי, מיסטר גרוס, אנחנו משקיעים בחברה שלך, אתה מוכן להיות המנכ״ל? אמרתי לו, תראה, הוד מעלתך, your highness, הכל זה באנגלית כמובן. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. אמרתי לו, עולה בן אדם אחד, הולך ברחוב, והוא רואה שיש 3,000 איש עומדים ברחוב, 3,000 אנשים. הוא שואל את ההוא של ידו, תגיד לי, מה זה 3,000 איש האלה? הוא אומר לו, תראה, זה הלוויה של חמתי, אלה באו ללוויה של חמתי. הוא אומר לו, 3,000 איש באו ללוויה של חמתך? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, תגידי, ומה עושה הכלב שם על, ה... על המיטה שלה? הוא אומר, זה הכלב שהרג אותה. הוא אומר, תגיד לי, אני יכול לקבל אותו בהשאלה לחצי שעה? הוא אומר לו, תעמוד בתור אחרי כולם.
אמרתי, זה לא, אתה אומר רוצה... להם?
זה אני אומר להם.
אוקיי.
אז אני אומר לו, הוד מעלתו הנסיך, אתה רוצה שאני, אתה רוצה שאני אעבוד בתור מהזה? אתה צריך לעמוד בתור אחרי כולם. מחיאות כפיים סוערות אני מקבל, ומאחוריי יש, זה נמצא באינטרנט, אתה יכול למצוא את זה, לראות, מאחוריי יש את הלוח הסקור. כל 9 שופטים נתנו לי 100.
וואו.
אוקיי? ואז יצאתי מהאולם, יצאתי החוצה וזה, אחרי איזה שעה וחצי קוראים לי, אומרים, אתה זכית במקום הראשון. על הבמה, טקס שלם, מענקת, פסלון כזה, ומראיינים אותי מכל הטלוויזיה, מכל הזה, וטוב, אני חשבתי להשאיר את הפסלון הזה שם בכלל, לא עניין אותי, אבל אומרים, אתה משוגע, סוך, צריך לקחת את זה, אתה תעליב את המערכים, לקחתי את זה איתי, ואתם רוצים לפרסמות או שאני אמשיך את הסיפור? אז בואו נצא עכשיו לפרסמות, ואחר כך אני אשאיר לכם את המשך הסיפור, שהוא יותר מעניין מהסיפור,
ההתחלה שלו. אז קודם כל אני אנצל את הרגעים של היציאה לפרסמות, אם אתם רוצים לעלות, לדבר עם הרב גרוס על נושא השקעות, פיננסים, פטנטים, רעיונות שלכם, התקשרו עכשיו לטלפון 03-5093-93, 03-5093-93, אנחנו נחזור לכאן אחרי הפרסמות, לשיא של הסיפור של הרב אליעזר גרוס, מהאירוע שהיה לו בדובאי.
עכשיו איתכם, חושבים קדימה, עם יונתן שורק.
חזרנו מפרסומות, ואנחנו עם הרב אלי גרוס, אנחנו הגענו לשיא המתח, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם שוב, שאם אם אתם רוצים להתייעץ, לדבר על נושאי פיננסים, השקעות, חידודים, תובנות, שאלות, כל מה שבא לכם לשמוע מהרב גרוס, שהוא כמובן יור קבוצת בסדנו שמוכרת בתחום, תוכלו להתקשר עכשיו לטלפון 03-500-9393, 03-500-9393, ואנחנו עכשיו מגיעים לשיא המתח.
ואני רוצה רק להזכיר את המספר 02-508-9975, אמרתי שמי שיש לו 100,000 שקל ומעלה להשקיע ורוצה לשמוע איתנו, מאיתנו על השקעות, בלי להתחייב על כלום, יכול להתקשר ולצנתק, אנחנו נחזור אליו. ונמשיך בשיא המתח. טוב, אז אני חוזר, מגיע לארץ. לא נעים לי, כי יש פה, אני רואה איזה 6 אנשים על הקו, ואנחנו לא מעלים אותם. אז תסלחו לי, רבותיי, תכף נעלה אתכם, אל תתיישנו, חכו. אין ייאוש בעולם כלל. אז אנחנו, אני מגיע לארץ, והיה כבר מראש, היה מוכן לי כבר מראש, ביקשו ממני לבוא לדבר בכולל ברסלב, על נושא של סייעתא דשמיא, ואני אף פעם לא מכין את, הולך לדבר לא מכין אף פעם. יצאתי מהבית, לקחתי איתי את הפסלון הזה, ידעתי למה אני לוקח. מגיע לכולל, עומד שמה לפני האברכים, ואני אומר להם ככה, סיפרתי להם את כל הסיפור, סיפרתי להם, אמרתי, יותר אם אני זכיתי בפסלון הזה, קיבלתי מאותו קרה, מהמלך, מהזה, ובאו לראיין אותי מהטלוויזיה, מהרדיו, מהכל, מהעיתונים, מהכל. עכשיו בוא נחשוב, מי זה הנסיך הזה שנתן לי את ה... הרי לפני 100 שנה, היה שם הכל חול וחול וחול.
הוא היה על גמל.
והסבא של הסבא שלו היה, כן, גמל.
יחפן על גמל.
והיה לו בדואי, כן, יחפן. על גמל עם 4 נשים ו-13 ילדים מכל אחד ו-17 חמורים ו-300 כבשים וקצת פרות, ברות גם כן. ויום אחד גילו שם נפט. והיו שם, הוא רצח את כל הבני דודים שלו, כי כל אחד מבני דודים גם יש לו כזאת חמולה, ונהיה המלך של כל האזור.
אגב, זה מוגדר כעולם שלישי, כאילו, הם נהנים רק משאבי טבע, ולא מ... אין שם איזה מסחר, יכולת, פיתוח.
היום פיתחו מסחר, אבל לעזוב, שנייה, אבל תן רק לגמור את הסיפור. וזאת אומרת, שההוד מעלתו, אוקיי, שלובש את הבגדים הצחורים, הוא למעשה הנין של הרוצח הכי גדול בשכונה. אוקיי?
מקווה שהם לא שומעים את התוכנית הזאת.
יכולים לשמוע את זה, אני לא...
אתה אומר ביזנס.
כן. ו... ו... דרך אגב, אותו עוד מעלתו, אחרי זה, ביקש ממני שאני אפתח משרד בדובאי, ככה יש לנו משרד בדובאי, ואני אפתח לך, והוא פתח לי הרבה קשרים. בקיצור, הוא נין של הרוצח הכי גדול בשכונה, וכשהוא נתן לי איזה פרס, כולם באו לצלם אותי ולדריין אותי וזה, וכל הסיפורים. כל בוקר אנחנו מניחים תפילין שקיבלנו אות מהקודש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. אי אפשר בכלל לעשות השוואה, כן? זה לא שיש פה את הרוצר ושיש פה מישהו להבדיל. אי אפשר אפילו להבדיל, כי זה בכלל... ואנחנו, אף אחד לא בא לראיין אותי אף בוקר. למה? או שבת שאני שובר, למה לא בא לראיין אותי? אתה יודע למה? כי התרגלנו. וזה לקח מוסרי מאוד מאוד חשוב, שאנשים גם לקחו איתם. אני קיבלתי, הסיפור הזה בכולל, עשה בבני ברק, התפשט כמו אש בשדה קוצים, ובשבועיים שאחרי זה אני קיבלתי לפחות 200 אנשים שעצרו אותי ברחוב, אמרו לי, שרקוע, חיזקת אותה, לא? אז כן, אז באמת, סיפור של סייעתא דשמיא עם אמונה. אנחנו רוצים להעלות את הרב שלמה כהן, שהוא הרב של החברה, שירות, אבל אני מתנצל שלא העלינו את האנשים כבר שירדו מהקו, אם מישהו רוצה להתקשר, אנחנו נעלה אותו.
כן, אם אתם רוצים באמת להתקשר.
אבל... אני רוצה רק לענות על עוד שאלה שאנשים שאלו אותי. אנשים שואלים כמה מסוכן להשקיע בבורסה. באופן כללי, הרבה מאוד אנשים שואלים את השאלה הזאת. כמה זה מסוכן? התשובה היא שכבר נגע בזה בשעה הקודמת, תומר כהן, בורסה מורכבת מכלכלה, אבל גם הרבה מפסיכולוגיה. וכשאתה משקיע בבורסה, אתה צריך לקחת בחשבון שאין לך שליטה, אפילו אם החברה הכי טובה בעולם, אתה יכול להפסיד כסף, או את יכולה להפסיד כסף, כי אין לכם שליטה על מה שקורה בפסיכולוגיה שמסביב, ובאירועים שקורים מסביב. ניקח לדוגמה את רעידת אדמה שעכשיו הייתה בטורקיה. הרעידת אדמה הזו עשויה להביא לירידות בבורסה, אני לא אומר שהיא תביא לירידות בבורסה, אבל עשויה להביא לירידות בבורסה אפילו בישראל, מזה שיש פאניקה מסוימת כזאת או אחרת. ולכן צריך לקחת בחשבון שזה פסיכולוגיה. טוב, יש לנו את הרב על הקו, אז בואו נעלה אותו ונדבר איתו.
הרב כהן איתנו?
כן, שלום לכם.
שלום לך, הרב טוב.
טוב, אני רוצה להציג את הרב שלמה כהן. הרב שלמה כהן הוא מרצה מוכר במספר מכללות ואוניברסיטאות, לאתיקה יהודית, הוא גם היה דיין 15 שנה בבייס דין של הרב נוסבוים בירושלים, הוא גם רואה חשבון בהשכלתו, כמו שאתם תכף תשמעו, הוא לא ישראלי, הוא אנגלי, אנחנו חיפשנו, היה לנו רב לחברה במשך הרבה שנים, אבל חיפשנו רב שאנגלי זה שפת האם שלו, כי הרבה מאוד, רוב הפעילות שלנו כבר היום לא נמצאת בארץ, נמצאת בחול, ושגם מדבר עברית, מצאנו אותו ומינינו אותו לרב, ברוך השם, אנחנו רואים חוץ מהכשר של הבדץ, אז יש לנו גם רב בפנים, שפוסק לנו את כל הדברים, ואני רוצה שהרב יוכל בכמה דקות להסביר לאנשים, למה צריך כשרות בהשקעות?
למה צריך כשרות בהשקעות? תראה, כולנו רוצים ברכה בפרנסה. שבוע שעבר, ביום שלישי, כולנו קראנו 2 מקרא ו-1 תרגום פרשת המן, עם כל הכוונות ועם כל הבקשות, שיהיה לנו פרנסה בשפע.
אבל שיהיה לך כסף קשה, זה אפילו לא סגולה, זה פשוט. איך אתה רוצה שיהיה לך ברכה עם הכסף שלך, אם אתה מתפרנס מכסף שהביחו בשבת, אז עסקות בנבלות וטריפות, עסקות בריבית, זה בו הרבה לפני כל הסגולות, אנחנו רצים לסגולות לפרנסה, כולם קוראים מפטיר יונה באלפי שקלים, אבל בואו, האלף בית, שיהיה לך כסף קשה, שהכסף שבו ממקום קשה. היום בבורסה למשל, אם אתה קונה מניות בבורסה, אתה אין לך מושג, אפילו אם אתה קונה מניות במה שנראה לך חברה קשרה, למשל איזה בנק ישראלי למשל, שאתה יודע שיש להם אתרי עסקה, היה צריך להיות שהכל קשה. אבל מחר הבנק הזה יקנו מניות באיזה חברה אחרת, בלי להתייעץ איתך, ואתה פתאום הופך להיות שותף בחברת הבת של החברה הגדולה, בעסקים שלהם, ומי יודע מה הם עושים, כי הבנק הישראלי לא בודק מה הם עושים.
אם אני נכנס לשותפות וקונה מניות בחברה גויית, אמריקאית, שלא, יש בזה בעיות הלכתיות?
כן, בטח, כי אתה שותף בכל מה שהם עושים. אבל בוא נגיד בכנות, כן, רב משה פיינשטיין פסק כבר לפני שנים, שאם אני קונה מספר קטן של מניות בחברה ציבורי, אז נכון שעל פי החוק אני שותף, אבל באמת אתה רק קנית זכות ליהנות מהרווחים וההפסדים. זה היה תמיד דעתו של רב משה פיינשטיין, ובעצם כל העולם שמח על זה. אבל גם אז רבי יצחק יעקב וייס, הרייבד של הבד"ץ, הוא אמר, לא, יש לך זכות בחירה. כל בן אדם שמחזיק מניות, מקבל מכתב פעם בשנה, אתה יכול לעזור לבחור את הדירקטוריון של החברה. על ידי זה, אתה שותף, אז נכון זה שותף קטן, אבל סוף סוף יש לך דעה במה שקורה שם.
ואני רוצה להוסיף שהממשלה בישראל הקודמת נפלה על אצבע אחת.
כן.
הממשלה.
כלומר, השותפות הקטנה כביכול...
יכולה להשפיע, בטח.
משמעותית מאוד.
כן, כן. אז כולי, אז ודאי שאתה שותף לזה. גם רב משה פיינשטיין הסכים שאם יש לך יותר מ-2-3%, אתה ודאי שותף. כי על זה אין ספק. ובוודאי זה חברה פרטית, שאפילו שזה חברה בערבון מוגבל, ודאי, בהלכה לכל הפוסקים אתה נחשב לשותף. בחברה גדולה שזה בבורסה, אז היה את הסברה הזאת, שאם אתה מחזיק מספר קטן של מניות, אתה בעצם כלום. אתה לא מתייחסים עליך. אבל הדעה, הצד השני לוויכוח הוא שאני לא נחשב כלום, כי נותנים לי להצביע. פעם בשנה מי מצביע, והיו סיפורים של אנשים שעם אחוז מאוד מאוד קטן הצליחו לתפוס שליטה על חברות גדולות, על ידי ששכנו את כולם. אני יכול בעצם ללכת לאסיפה של החברה, אפילו שאני מחזיק 0.0001% של המניות, לעמוד שם ולדבר, ואם אני יש לי כוח שכנוע, אז כולם יעשו מה שאני אומר. אז אי אפשר להגיד שאתה לא שותף, ובפנסיה זה, מצד אחד זה יותר טוב, מצד שני זה יותר גרוע.
למה?
הצד להגיד שזה יותר טוב, הלא כי המניות אני לא, כשאני נותן כסף לקרן פנסיה שלי, אז החברה של הפנסיה, הם קונים את המניות, זה לא על שמי בכלל, אז מה מעניין אותי מה הם עושים? זה הצד להקל. הצד להחמיר, זה מה שבדת טוענים, שהלא עכשיו, אדרבה, כיוון שהקרן פנסיה זה עם שלוחים שלי לקנות את המניות. ועכשיו, כיוון שזה איגוד של אלפי אנשים, אז לחברת פנסיה יש להם מספיק כוח להשפיע על מה שהחברה
כן,
עושה.
אבל לי כמשקיע כביכול אין לי סי בסיפור הזה. אני לא...
נכון, אין לי סי. אני רק אומר לך מה הטענה של הבדת. כן. הטענה של הבדת הוא שהם שלוחים שלך. הם שלוחים שלך. הטענה כנגד הוא שהם לא בדיוק שלוחים שלי. סוף סוף, אם אני מחליט לצאת מהפנסיה, הקרן הזה, הם לא מוכרים את המניות שלי. כן, מה שיחס אליי. אבל זה השני הצדדים. אבל אתה יודע מה, מי יכול להגיד שזה לא טוב? בדיוק שזה יותר טוב. שאנחנו יושבים בבית ומתפרנסים ממניות בנבלות וטריפות וחילול שבת. אבל בדיוק שזה יותר טוב. אני פגשתי פעם רב משה שטרנבוך. ודיברתי איתו על הנושא, אמרתי, תראה, אפילו משה פיינשטיין לא צריך את ההכשר בכלל, לא צריך את כל הנושא הזה. אז הוא אמר לי, ודאי, אבל עדיף. אתה יכול להתווכח עם זה שזה עדיף?
זה ברור שזה עדיף.
אז מה באמת עושים על מנת לדעת שהחברה, שאתה לא שותף איתה, או אתם עוברים חברה-חברה ובודקים מה המטרות שלה, ומה הם עושים ומה הם משקיעים?
כן, בטח, ככה צריך לעשות. קודם כל, בבורסה זה בעצם אי אפשר. ולכן הבטאט לא נותן הכשר לשום השקעה בבורסה היום. בגלל הסיבה שאמרתי שהחברה יכול מחר לקנות מניות בחברה אחרת, בלי לדעת שיתך, אתה לא תדע שום דבר מזה. אבל בחברות פרטיות ובסטארט-אפים שאנחנו משקיעים בהם ובסדנו, אז בהחלט אפשר לבדוק. אנחנו נכנסים ואנחנו רוצים לדעת שהעסק מתנהל על פי ההלכה, אם זה עבודה בשבת, אם זה היתרי עסקה, שכל ההלוואות, הם כולם קשרות.
ואתם יודעים...
בנבילות וטריפות.
אתם יורדים לרזולוציות של שינוע בשבת, או... כאילו, זה פרטים כל כך קטנים.
מה זה פרטים? אנחנו דורשים שהחברה, ואף אחד מעובדיה לא יעבוד בשבת, בשום דבר. גם אם יש לך קרייסס, זה גם אם אתה צריך להגיע, יום ראשון יש לך תערוכה בגרמניה, ולא הכנת תערוכה מסיבה נתקעת, אני לא מסכים שתעבוד בשבת, עשית תערוכה. זה הכל.
זה ממש קשרות למאדרין, כאילו...
כן, מה פירוש קשרות למאדרין? ככה צריך להיות, כמו
שאני רואה. נכון, מודל העקרונות ה...
אני אספר לך סיפור. אתה היית היום במשרד, הרב, שסיפרתי על התפילין שקניתי, נכון?
כן.
אני לא הייתי אז...
טוב, יש לנו אחד העובדים אצלנו, שיהיה בריא, חלה במשהו. חיפשתי איך להרבות לו זכויות. אז הלכתי וקניתי אתמול בלילה, כמו אחרי צהריים, קניתי זוג תפילין. ואמרתי, אני מביא אותה למשרד, ואני מבקש מכל העובדים הלא דתיים שיניחו תפילין לרפואתו. אז ניגשתי אחד-אחד. יש אחד העובדים שהוא היה עסוק. באתי אליו לחדר פעם אחת, הוא היה עסוק. באתי פעם שנייה, היה עסוק. פעם שיטה שתן. בארבע ורבע אמרתי, לא תשמע. באתי אליו, הוא דיבר בטלפון, אמרתי, יש לי בקשה אליך. אני צריך שתבוא אליי לחדר לכמה דקות. אני הבוס שלו. אז הוא בא אליי לחדר. אמרתי, אני רוצה לבקש לך משהו. החבר ככה וככה, וזה אני רוצה שתניח תפילין. בשמחה רבה. הניח תפילין, בירחתי איתו וזה. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, מר גרוס, אתה בן אדם מאוד מאוד עסוק. אני רואה אותך. היית אצלי בחדר היום ארבע פעמים, ובשביל זה, לא, הוא שאל אותי, שזה באת אלי לחדר היום פעמים, אמרתי לו, כן. הוא אומר, זה מה שיש לך בראש. מה אכפת לך? זאת אומרת, מה אתה כל כך מתאמץ? אמרתי לו, תשמע, אתה צריך להבין שביהדות... הערך העליון זה ערבות הדדית. יש לי ערבות הדדית כלפיך, למרות שאתה לא בן אדם דתי, יש לי ערבות הדדית כלפי העובד האחר, שהוא כן בן אדם דתי, אוקיי? ומה שהחילונים בטעות קוראים לזה כפייה דתית, זה לא כפייה דתית. אנחנו רוצים שיהיה סגור פה בשבת. זה מכוח הערבות ההדדית, שאתה יכול לא להאמין בזה, אבל אנחנו מאמינים, אוקיי, שככה צריך להיות. ומכוח הערבות ההדדית. אז טוב, אני רואה מאותנו צריך לרסום את הרב שלמה כהן, תודה רבה.
תודה רבה לך.
וישר כוח גדול.
תודה רבה, ואתה באמת עומד בתווך בתפקיד שהוא מאוד עקרוני ורעיוני. אז אני חוזר שוב, אם יש לכם עכשיו הזדמנות אחרונה, תוכלו להתקשר לטלפון 03-500-9393, 03-500-9393, לכל השאלות בנושאי השקעות, פיננסים, כל מה שבא לכם בנושאים כלכליים. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסמות, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, חושבים קדימה, עם יונתן שורק.
חזרנו מפרסומות, ואנחנו עם יור קבוצת בסדנו, הרב אלי גרוס, שככה החכים אותנו מכל הידע והדברים שהצטברו לו במהלך השנים.
מה אתה רוצה לדעת?
איך אתם מתנהלים, פועלים במסגרת החברה, הקבוצה שנקראת בסדנו, בעזרת השם, נעשה ונצליח.
בסייעתא דשמיא. בסייעתא דשמיא. טוב, אז כמו שאמרתי, אתה חדש פה. כי המגיש הקבוע יכול לשבת ודרעיין במקומי. אני לא אספר. אבל בסדר, אני מניח שגם חלק מהמאזינים הם חדשים. אנחנו בעצם... יש, קודם כל אנחנו לא החברה היחידה בארץ שעושה את זה. אנחנו החברה היחידה בעולם שעושה את מה שהיא עושה בצורה קשרה.
כן.
אבל יש עוד לא מעט, אולי עוד 5-6 חברות בארץ שעושות מה שאנחנו עושים, ויש עוד עשרות, אולי מאות אפילו בעולם.
שזה אומר?
שזה אומר שאנחנו לוקחים, מקבלים כל שבוע עשרות חברות שמעוניינות לקבל השקעה של מאות אלפי או מיליוני דולרים בודדים. אנחנו בוחנים את החברה, עושים לה מה שנקרא תהליך של דיו דילג'נס, בדיקת נאותות. ובאמת שאנחנו מחליטים להשקיע, אז אנחנו גם עושים ועדת השקעות. ומשקיעים את המיליון דולר, או 2 מיליון דולר, או 0.5 מיליון דולר, לא משנה כמה שהוחלט, אחרי שסיכמנו על כל התנאים. זה תהליך שלוקח, מאז שהחברה נכנסת אלינו, ועד שאנחנו משקיעים, זה תהליך שבדרך כלל משהו כמו 4 חודשים לוקח. ובמקביל אנחנו מגייסים את הכסף מקבוצת משקיעים לאותה חברה. והרווח שלנו זה שאנחנו מקבלים איזשהו דמי ניהול, אבל בעיקר אנחנו מקבלים חלק מהרווח כשיהיה, עוד 3, 4, 5 שנים. זה יכול להיות 20%, 25%, 5%, תלוי. אנחנו עושים את זה גם בעסקאות של סטארט-אפים, גם בחברות, שזה לא סטארט-אפים, אלא חברות יותר יציבות, שאז הרווחים יותר קטנים, והסיכונים יותר קטנים.
אני מאמין שגם
האחוזים... גם בעסקאות נדלן, אנחנו עושים את זה. גם בעסקאות נדלן בארץ או בעולם, גם וגם. ויש לנו גם מודלים שבו אנחנו משקיעים בקבוצות של חברות. זאת אומרת, יש לנו קרנות, שבתוך הקרן יש קבוצה של 5 או 10 או 15 חברות, וככה זה פיזור של סיכונים. לא בכל מה שעשינו, אנחנו עד היום עשינו בערך 160 תוכניות השקעה ב10 שנים האחרונות. לא בכל מה שעשינו הרווחנו. נדיר שאנחנו מפסידים את כל הכסף, בגלל שכשאנחנו משקיעים, אנחנו קודם כל מאוד מאוד זהירים בסכומי הכסף שאנחנו משקיעים בחברות, ובית, אנחנו גם משקיעים מה שנקרא במיילסטון, זאת אומרת, אנחנו משקיעים, אנחנו נשקיע בך 2 מיליון דולר, ותקבל 0.5 מיליון דולר, ואחרי שתעמוד באיזשהו אבן דרך, נתן לך עוד 0.5 מיליון דולר, זה אבני דרך. ולפעמים אנחנו עוצרים באמצע, כשאנחנו רואים שהאבן הדרך לא מתקיימת, ואז אנחנו מצמצמים את סיכוני ההפסד. אז זאת אומרת, יש מעט מאוד פעמים שהפסדנו את כל הכסף, יש יותר פעמים שרווחנו, שהפסדנו חלק מהכסף, אבל יש הרבה יותר פעמים שרווחנו מאשר הפסדנו.
כלומר, גם אתם מחושבים, אתם יודעים להציב יעדים,
כן, אבל תשמע, זה שאנחנו מחושבים זה בסדר. בסוף, כמו בכל ההשקעות, במיוחד בביזנס שלנו רואים את זה עין בעין, שזה כתבתי 4 ספרים על זה, זה צריך סייעת הדשמיה. יש לי כבר, הסתברו לי בערך 300 סיפורים, שקראו לי בלבד, כן?
כן.
שראיתי שיד השם מכוונת, אתה יודע שאתה חושב שזה השקעה טובה, והתברר שזה לא, או הפוך. חשבת שזה, יש לנו חברה שהשקענו לפני 1.25 שנה, לא סכום כסף, זאת אומרת, סכום כסף מכובד, קרוב ל-2 מיליון דולר, אבל לא, ומשהו בענף המזון, והמלחמה באוקראינה, כן. הקפיצה את הערך שלה פי 5, ועכשיו פי 10, בתוך 1.25 שנה.
שזה משהו שמעולם לא היית יכול לצפות.
אתה לא יכול לצפות דבר כזה, לא. זה ידענו שזו חברה שתצמח, כן? כן? אבל מה שאמרו לי, קודם 7 שנים קרה בשנה, או ב5 שנים קרה בשנה, ויש דברים גם הפוכים.
זה נטו סייעתא דשמיא, זה לא...
אתה רואה את הסטטיסטיקה, אני נפגשתי בזמנו, לפני 10 שנים בערך, עם טומי לפיד בניו יורק. פגשתי אותו בלאונג' של אלאל, של מחלקת עסקים, לפני הטיסה לישראל. ניגשתי אליו ושאלתי אותו, תגיד לי, טומי, אם היה לי חסר 10 למניין, כי אני מארגן את המניינים במטוס, אתה תצטרף. הוא אומר, אתה מנסה להחזיר אותי בתשובה, אני אחזיר אותך בשאלה. אמרתי לו, טומי, בוא נעשה עסק. תבוא לעבוד איתי בעסק, זה היה לפני יותר מ-10 שנים, זה היה 15 שנה כבר. בוא לעבוד איתי בעסק שלי, תהיה איתי שבוע. אם אתה לא חוזר בתשובה אחרי שבוע, כשאתה רואה את יד השם מכוונת, אני חוזר בשאלה. לא, אני לא עושה עסקים כאלה. אבל אספר לך סיפור על טומי לפיד, שסיפר לי הרב לאו. הוא סיפר לי, שסיפר לו את זה, יוסף בורג, שהיה שר, כן, לא יודעת, שר הפנים, היה חבר כנסת מוכר ומפורסם, שנסו לצ'כוסלובקיה, והיו צריכים לחזור, לא יודעים, כי צריך לקרות יומיים, ויש לו יורצייט. והוא רוצה להגיד קדיש, והוא עם המשלחת שלו הם תשעה. אז הוא חיפש את יהודי, הוא ירד למלון, לחדר קבלה, הוא ביקש ממנו לראות את ספר האורחים. אז זה טיפור של 40 שנה, עוד לא היה כאלה הקפדות על טרור, וזה נתנו לראות, הוא ראה שם את טומי לפיד. וואה, עיתונאים מישראל. התקשר עליו לחדר, אמר לו, תשמע, אני צריך עשירי למניין. עכשיו, טומי לפיד כבר אז לא ידעתי, כן? כן. אז אם אתה תהיה מורה, הוא הסתפק. הוא אמר לי, הוא אמר לו, תגיד מתי ואני בא. הוא אמר, בחמש בבוקר. הוא אומר, אני אצלך בחמש בבוקר. וכך היה, הוא בא, הצטרף למניין, התפלל. אז אתה רואה שגם אחד כמו טומי לפיד
שהיה... כן, כל אחד יש לו את הניצוץ.
כן, כל אחד. לי היה סיפור בטיסה. טסתי פעם מהולנד לישראל, והיה לי משרד בהולנד. שאמרתי לך שאני
שומע
הולנדית ולא מדבר. היה לי, טסתי בכלם, ורציתי לעשות מייריב. עכשיו, הטיסה הייתה נמרון ללכות באחד, אחד וחצי בארץ. התחלתי להגיד איצקוביץ' עוד. אבל אני תמיד מנסה לארגן מניין, לא בשביל עצמי, אלא בשביל זכות יהודים אחרים שבלי זה לא יצטרפו למניין. שלא יתפעלו בכלל. מסתובב במטוס, אני שואל את זה, שואל את זה, זה הוא לא רוצה, זה עייף, זה הוא בכלל לא יהודי. וכבר כמעט התייאשתי. ואז פתאום, אני ניגש לאיזה בן אדם, שנראה כזה שחום, אתה יודע, רואים ישראלי, ספרדי, מבקש להצטרף למניין. הוא אומר לי, לא רק שאני לא מצטרף למניין, אני, אם תעשו מניין, אני אפריע לכם. זה פה לא אלעל, ואני לא מסכים, וזה. אמרת, תקשיב. עד עכשיו חשבתי, אולי נוותר על המניין. אבל עכשיו, רס בעין עדין, כי יהיה פה מניין, ואם אתה תפריע לנו, אני אתן לך ביתה, ואתה תעוף חזרה עד להולנד. בסדר. ועד יש לי הברקה. אני ניגש לממונה על הטיסה, ואני אומר לה, תשמעי, אני עובד בחברה של המזון הכשר. אני רוצה לבדוק מי שמזמין את האוכל הכשר, אם מרוצים מהאוכל. אז תני לי את הרשימה של איפה יושבים אליהם מזון הכשר. היא אומרת, תראה, לתת לך את הרשימה אני לא יכולה, אבל אני יכולה להסתובב איתך ולהראות לך. אז היא מסתובבת לי, זה, זה וזה, וכבר היה לי מניין. אנחנו ניגשים לסוף המטוס, מתחילים, ואני עומד ראשון, כדי לראות שהוא יגיע, שאני אתן לו ביתה. אני עושה שמה ישראל, ואיך שאני מוריד את היד, אני רואה אותה, הוא מרגע שלנו, והתחיל ללכת לכיוון שלנו, הוא מכין את הרגל ימין לביתת שער מבקיעה, הוא בא, הוא לוחש לי, אולי יש לך כיפה, אני רוצה להצטרף. אמרת נקודה יהודית, נכון? כן. ואם אנחנו מדברים על נקודה יהודית, סתם סיפור, כבר נשארנו עוד דקה או משהו לסיום, נכון?
כן, יש לנו.
שלוש דקות, טוב. אז אני אספר לכם עוד שתי סיפורים על טיסות כבר באותה הזדמנות. פעם טסתי ב-Air Float, שזה חברה רוסית, ואני חזר מרוסיה. טוב, אני הולך, אני יושב במחלקת עסקים, ובפנים הולך לישון, קיפלתי את החליפה שלי, שמתי אותה על זה, למעלה בבים, היא הולך לישון. אנחנו התארגלנו ואמרנו שאנחנו ב8 נעשה מניין לערבית, האנשים הדתיים בסוף של המטוס. טוב, ב5-8 אני מתעורר, יוצא מהמקום שלי, מישהו יושע, אני קופץ מעליו, חולבש את החליפה, ומתחיל ללכת לסוף המטוס, וכל אחד מהאנשים עוצר אותי בדרך, מה נשמע, מה שלומך, how are you, ברוסית. כל אחד ככה מדברים איתי. אמרתי, איך כולם מכירים אותי, לא יודע. מגיעים, מתחילים את התפילה, אני עומד 18. אני עושה, סלחנו, אנא אבינו, כי חטאנו, אני מרגיש משהו קשה בחליפה. אני מכניס את היד, זה התעודת זהות של הטייס. מה שקרה, למה כולם עצרו אותי? כי אני לבשתי את החליפה של הטייס.
אוקיי.
כי הוא הלך, הוא היה שם לידי, הוא בא אחריי, הוא קיפל את החליפה שלו, שם אותה על שלי. אני בחושך רוצה את החליפה, לבשתי אותה, ואני הולך, וכל אחד רואה את הטייס הולך אחותה, כל אחד אומר לו, שלום, מה נשמע?
להיות טייס לרגע, זה...
זה בדיוק, זה טייס לחצי שעה, ועוד סיפור נחמד שהיה לי, שטסתי מהונג קונג, ובדרך כלל, אני לא טס, זאת אומרת, אני בודק אם יש, על הטיסה אני בודק אם יש זה, אם יש לי מניין, לא איך אני יודע אם יש מניין בטיסה, אני מתקשר לאלעד, אני יש לי שם קשרים, אני שואל אותם כמה סקמלים הזמינו, סקמלים זה ספשייל כושר מיל. אם הזמינו 20-25 סקמלים, אז כנראה שיש 10 גברים, אוקיי? קשרתי לטיסה של הונג קונג, היו 30 סקמלים. וואלה, 30 סקמלים זה בשופי. עולה על הטיסה, מנסה להרגן את המניין, ומתברר לי שיש איזה משלחת של נשים, שחזרה, מתוך ה-20 סקמלים, 30 סקמלים, 25 זה היו נשים, קבוצה, אוקיי? ואנחנו רק 5 גברים, איתי 6. נתחיל להסתובב, אין לי מניין. אני רואה שתיים כאלה שחומים, אני ניגש אליהם, אני אומר להם, תגידו, אפשר לצרף אתכם למניין? מה הם אומרים לי? תראה, הם בדואים, הצטרף למניין, אין בעיה, אנחנו נצטרף אליך. אז הם לא הצטרפו, אבל בסוף הצלחתי לארגן מניין.
אז אנחנו סיימנו שעתיים מרתקות, אתה יודע מה, גם בנושאים כלכליים ופיננסיים, אבל בעיקר בסייעתא דשמיא ובסיפורי אמונה שככה שמענו ממך. אני רוצה להודות לך, הרב אלי, על התוכנית המיוחדת הזאת, החכמת אותי, ואני בטוח שגם את הרב מאזינים. אז תודה רבה לך, יו"ר קבוצת פסדנו, הרב אלי גרוס.
באנגלית אומרים, היה נעים מארח אתכם בטיסה זו, ונקווה לראותכם באחת מסתנו הבאות.
כן, אז בהחלט תודה רבה, וערב טוב.
השם ישמור את כולכם.
תודה רבה.